אז ערב טוב, עוד פרק של פודקאסט הכדורגל, ערב קלאסיקו ישראלי שמסתיים בחלוקת נקודות, והערב אנחנו, אנוכי שי כהן פה, עמית כהן ואלעד לוי, נשים הערב לא איתנו, אז ערב טוב לעמית.
ערב טוב, מה קורה?
ברוך השם, ערב טוב גם לאלעד.
שלום, שלום.
ואנחנו קודם כל נפתח את הפרק אליכם, בעלי העסקים הקטנים, הגדולים, שרוצים לפרסם את עצמם ולהכניס את עצמם ככה לתוך עולם הספורט, נקרא לזה כבר הספורט הגלובלי, כמו שאתם רואים ועוקבים אחרי הדף שלנו ואחרי הטלגרם, המון אנשי תקשורת, המון אנשי ספורט שמתארחים פה, בוא נגיד שהרעיון הבא יכול להיות בחסות שלכם ולמנף אתכם ואותנו ביחד, אז בואו תהיו חלק מהדרך, ומפה אנחנו נקפוץ למשחק העונה, חלוקת נקודות בבלומפילד, מכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה שהיא מאוד רחוקה ממאבק האליפות, איבדה כבר את הסיכוי שלה עם שתי תוצאות אקו שהיא פתחה את הפלייאוף, מכבי חיפה מגיעה במצב מאוד נוח שהיא סוג של אפשר להגיד דוהרת לאליפות שנייה, גם אחרי התיקו אתמול של באר שבע, במשחק הזה מסתיים בתיקו, אפשר להגיד שזה משחק 50-50 כזה, זה חלוקת נקודות, בוא נגיד כי הוא חלוקת נקודות שהיא שווה.
אני לא חושב שהיא שווה, אני חושב שלמכבי תל אביב הגיע יותר, אני חושב שמכבי תל אביב פתחו את המשחק לא טוב, ואז הגיע הגול, שינה לגמרי את כל מאזן הכוחות במגרש, מכבי חיפה נכנסה לאלם, נכנסה לשוק, ומשם מכבי תל אביב פשוט שלטה במגרש, מחצית שנייה עוד הביתה הראשונה בכלל, המסגרת הייתה רק באזור הדקה ה-70, משהו כזה, ככה שבאמת לא, המשחק לא התפתח בכיוון שמכבי חיפה רצתה שהתפתח אליו, והכניסה של צ'יבוטה, בעיקר צ'יבוטה עזרה למשחק להיגמר בתיקו, אבל מכבי תל אביב הייתה ראויה לנצח פה.
מכבי תל אביב הייתה ראויה לנצח, כן, אני עובר בדיוק באתי לעבור אליך, אלעד, עמית אומר שמכבי תל אביב הייתה ראויה לנצח, היו לה לא מעט החמצות, החמצות משלמים והיא שילמה, אבל מבחינה סטטיסטית, עד כמה עמית קרוב לזה?
תשמע, האמת היא שלפי מה שאני רואה פה, וגם לפי מה שראיתי במשחק, כן יש יתרון קטן למכבי תל אביב, לא ממש גדול, אבל כן רואים את בוא נגיד את השליטה שלה במשחק. בוא נסתכל לדוגמה על המחצית הראשונה, במחצית הראשונה ראינו את מכבי תל אביב בועטת 11 בעיטות לשער במחצית, שזה המון, רק 3 למסגרת. ולמכבי חיפה לעומת זאת עם 6 בעיטות 2 למסגרת, מכבי תל אביב החזיקה בכדור יותר בחצי הראשון. אוסקר גלוך היה מצוין, נכנס טוב. להופעת בכורה.
אוסקר גלוך היה מדהים, אוסקר גלוך, זה הופעת בכורה שכל אחד צריך לבקש לעצמו, כל ילד שרואה את המשחק הזה צריך לאחל לעצמו הופעת בכורה כזו, גם גול, גם היה מעורב בכמעט כל המהלכים ההתקפים של מכבי תל אביב, היה מאוד מאוד מורגש, לא התבייש, שיחק,
בדיוק,
היה ראש להריות ולא זנב להריות.
כמה חוצפה חיובית יש לו, תשמע, הוא נכנס למשחק כמו... הוא ניהל שם את ההתקפות של מכבי תל אביב, וחילק שם כדורים, הוא היה באמת, איזה יופי לראות שחקן עושה ככה, הופעת בכורה, ילד בן כמה הוא, 18?
18.
כמה ביטחון עצמי, תשמע, היה לו שם את המהלך, שהוא עשה את הדאבל פס עם פריצה, והגול שהוא זרק את הבופני, ובכללי הוא יהיה עם 4 בעיטות לשער, במשחק הזה להופעת בכורה, בגיל 18, במשחק עונה, זה המון, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, וכל הכבוד לו, שהוא כיף לראות שחקנים צעירים לוקחים הזדמנות בשתי ידיים, ואני יכול להגיד לך, כמו שאתם יודעים, אני עובד עם הרבה שחקנים צעירים, והפחד הכי גדול זה להסתדר איתם, זה להסתדר בקצבים, העליית מדרגה הזאת, ולהסתדר בכל הטרשטוקים, וזה אני יודע משחקנים שלי, שהרבה קשה להם באמת לעשות את ההופעות בכורה, בגלל שהם לא מבינים איך זה עובד בבוגרים, וראית, הוא לא פחד לשנייה, הוא לא פחד לשנייה, וזה באמת ראוי להרצה אפילו.
אני אלך להשוואה קצת קרובה, אתה יודע, לא איזה השוואה מפוצצת, אוסקר מזכיר לי, לפחות בכמה מהלכים המשחק, הוא הזכיר מאוד את סולומון, למי שזוכר את סולומון נגד ריאל מדריד, סולומון גם בנבחרת, וגם בתקופה שלו בפתח תקווה, את, את העניין הזה, איכשהו חותך נכון את הסט, ככה בא מהקיצון, הוא חותך לאמצע, את כל המעבר, את המעבר התקפה שלו, איכשהו מעביר בעצם מהקישור להתקפה את המשחק. העניין הוא שצריך לדעת איך לקח את השחקן. אני חושב שנכון לו לעלות לבוגרים בשנה הבאה, ולעשות ההתקדמות, ולא לקפוץ ישר כמו שיש עכשיו דיבורים על זלצבורג, ועל עד קבוצות שרוצות אותו לעונה הבאה, למרות של זלצבורג זה מקפצה מטורפת לצעירים, היא מאוד מפתחת יפה צעירים, אבל עדיין אני חושב שהוא צריך להישאר שם בבוגרים, ואם מתייחס למשחק שלו היום, אני חושב שהיה לו משחק עם, אתה יודע, לבוא למשחק עונה, בבלומפילד, עם 25,000 איש, ילד בן 18, הופעת בחורה בבוגרים, ולשחק בצורה כזאת, זה לא דבר של מה בכך, זה באמת כאילו, באמת להריע לו לעניין של הביטחון, הוא לא פחד, הוא לא רעד, הרגליים לא רעדו, הוא שיחק נכון, הוא שיחק טוב, ובוא נגיד את זה ככה, עם פריצה, יובנוביץ' וגם גלוך עצמו, עם ההזדמנות שהייתה לו, מסיימים את המשחק הזה עם ניצחון, אז אני חושב שהוא היה מקבל מסביבו הילה הרבה יותר גדולה ממה שהוא סיים איתה. כי הוא סיים עם הילה מאוד מאוד גדולה, עם ציפיות מאוד גדולות. נראה לאן זה יתקדם, אבל אני אחזור רגע לעניין הזה של המשחק, ואני אגע שוב בעניין הזה של ההחמצות. מכבי תל אביב פשוט לא הפסיקה להחמיץ. היא קיבלה כל כך הרבה הזדמנויות, וגם עם מכבי חיפה עצמה, כאילו הגנה של מכבי חיפה מאוד התבלבלה בהרבה מצבים, ופריצה שהגיע למצב שהוא היה צריך לשים את זה ברשת, בועט לידיים של ג'וש כהן, יובנוביץ' במקום להעביר רוחב, בועט לידיים של ג'וש כהן, ההחמצות ליד הקורה של פריצה מנגיחה, פריצה מביתה, יובנוביץ' מביתה, הייתה גם הצלה גדולה של ג'וש כהן.
הנה, אני יכול להגיד לך, אקס ג'י של מכבי תל אביב סוף משחק 1.92, שזה הרבה. הם כן הגיעו למצבים, מתוך ה-1.92 הזה, יובנוביץ' עם 0.91, יובנוביץ' החטיא הרבה היום.
אפשר להגיד שבסופו של דבר, איך שהמשחק התפתח ואיך שהוא נגמר, זה סוג של מראה לעונה הנוכחית של מכבי תל אביב. אתה יודע, להגיע לפלייאוף עם מינוס נקודות, שהוא יכול להכניס אותך למאבק האליפות, לבוא לנצח שני משחקים שהם על הנייר, משחקים שאתה צריך לנצח אותם. נכון שמכבי נתניה היא קבוצה מאוד מאוד קשה, אבל אתה, בסופו של דבר אם אתה רץ לאליפות, אתה צריך לבוא ולנצח את המשחקים האלה, וגם בסכנין, ועוד בבית, ואתה לא מנצח את המשחקים האלה, כמו היום בעצם. מכבי תל אביב, שלושה משחקים פלייאוף את העליון, פתחת עם שלושה תוצאות תיקו.
אוסקר גלוך עכשיו נתן רעיון של כוכב, אני לא יודע אם ראיתם, הוא אמר שיריונגר, כתבת של ערוץ הספורט, שאלה אותו אם זה, איך זה מרגיש לו, הוא אומר, זה אותו דבר כמו בנוער, רק שיש יותר קהל ורעיון בסוף. אז תשובה של כוכב.
איזה גאון.
בהחלט תשובה של כוכב.
בנוגע למה שאמרת מקודם שי, על גלוך, אני כן חושב שהוא צריך לצאת, ולצאת כמה שיותר מוקדם. זו הסיבה ש... בסוף כן מאמינים, ואתה רואה, נגיד בסוף, אם ראית עכשיו את המשחקים של הצעירה, סוף כן קיבל את הצ'אנס בהרכב, והוא עמד בקצב, והוא לא התעייף במשך 90 דקות, והוא שיחק מעולה בשני המשחקים, ואם אנחנו ניקח רגע את יונתן כהן דור פרץ, שלרוב הם יושבים על הספסל שם, וכשהם משחקים בנבחרת, הם לא עומדים בקצב, זה כי סוף פוטגורנו יצא מוקדם, וסוף פוטגורנו מתאים את הקצב שלו, והגוף שלו יכול להתאים את עצמו יותר לליגה הנוכחית שהוא משחק בה, מאשר בגיל של יונתן כהן ודור פרץ. עכשיו, יכול להיות שאם הוא יישאר עכשיו במכבי תל אביב, יכול להיות שזה יהיה כלוב מזהב, הוא יצא באמת גם כן, רק בגיל 24-25. יש למכבי תל אביב כזה יעלום ביד, אם הוא יצליח להשתחרר עכשיו, זה יהיה לו הרבה הרבה יותר טוב, וזה יפתח אותו אישית יותר, בהמשך הקריירה שלו, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם על יאל אבדה, וכמובן על מנור בזמן שהוא שיחק. אז זו דעתי, אני חושב שהוא צריך לצאת ולצאת בהקדם, כי אם באמת הסקאוט של זלצבורג, זה הזמן.
אני ממש מסכים איתך, אני גם חושב, תשמע,
אתה יודע, אני סליחה שאני פתאות חלד, אבל אני, אתה שכנעת אותי, כאילו אתה יודע, בסוף היה לי איזשהו טיעון של, שהוא צריך להמשיך לעוד עונה בבוגרים ולהתבשל, אתה איכשהו בטיעון שלך שכנעת אותי, וכמו שאמרתי גם לפני, זלצבורג הוא באמת חממה מטורפת לצעירים האלה. אנחנו ראינו איפה השחקנים של זלצבורג היום מככבים.
זהו, זה כולה קבוצה לצאת.
דיאמי שהולך לביירן, ואלנד, ועוד...
לדורטמונד, כנראה.
ועוד, ועוד ועוד. דורטמונד כנראה שהוא ילך, אבל עדיין, כן, זלצבורג לוקח את השחקנים האלה קדימה.
לייפציג עושה לביירן את הסקאוטינג 3 שנים מראש, פשוט. אבל, תשמע, אני חושב שיהיה חשוב לו לצאת, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהפער הכי גדול בינינו לבין אירופה זה הקצבים במשחק, ובאמת להחזיק משחק 90 דקות בקצב מאוד גבוה, וככל שאתה יוצא יותר מהר, אתה פשוט מצליח יותר להשתלב, אתה תראה, גם אם אנחנו לא רואים את זה, את סוף עכשיו יותר מדי משחק, אני בטוח שעוד 2-3 אתה תראה את סוף, אפילו אם זה לא בקבוצת צמרת באיטליה או בזה, מספיק, הוא יכול ללכת להרבה מקומות, ואתה
תראה שזה יבוא על שכרו. גם קבוצה תחתית זה בסדר.
גם לא רק באיטליה, בכל מקום באירופה זה בסוף יבוא על שכרו, וזה רק יתרום לו זה שהוא יצא מוקדם, זה לא יכול לגרוע משום דבר, ואנחנו נראה עוד הרבה כאלה.
אגב, על דור פרץ, אני אזכור לו את התקופה באיטליה, במשהו מאוד חיובי אחד, למי שראה את הכתבה שלו בוואן, רואים שם קטע שוונציה מפסידה בבית לסמפדוריה, ואז רואים את הקהל של וונציה, אתה יודע, בסוף השחקנים אין שם אוטובוסים, האוטובוסים שלהם זה ספינות קטנות ככה על הנהר בוונציה, גנדולות, ורואים את הקהל צועק לשחקנים, כאילו ממש מה שחוצץ ביניהם זה הנהר, ממש קרובים לשחקנים, אתה יודע, יורדים עליהם וכאלה, הלכו הביתה, והיה שם מועד איטלקי שראה את דור פרץ, צעק לו, דור פרץ, תחזור לירושלים. עכשיו, למה אני אומר משהו חיובי? כי אני רואה שסוף סוף מישהו בליגה כלשהי באירופה, ועוד ליגה גדולה, רואה בישראל את ירושלים, ולא רק את תל אביב, כי תמיד היו תל אביב, הוא גם בא מקבוצה מתל אביב. אז את הדבר הזה אני לוקח באופן חיובי, שסוף סוף מישהו שם נקודה לירושלים, ולא דווקא לתל אביב. אבל אני גם מצטרף למה שאתם אומרים גם בעניין הזה של סוף, יונתן כהן, דור פרץ, שלחו לליגות דור פרץ ויונתן הלכו לליגות קשוחות, יונתן ליגה יותר קשוחה אגב סריה,
סוף איתם בליגה, סוף איתם בליגה בסופו של יום,
יונתן בליגה שנייה, יונתן בליגה שנייה, אבל היא ליגה יותר קשוחה מהראשונה, לפי מה שאני רואה כאילו יוצא לי לראות השנה בגלל שיונתן כהן שם, היא ליגה מאוד 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 קשוחה, מאוד פיזית,
תשמע גם ליגה לאומית בארץ היא כביכול יותר קשוחה מהליגת העל, אבל
גם יותר מחורה לכאורה,
אנחנו לא נכנסים לזה, בסוף זה, הוא כן צריך לצאת, וכן צריך להתקדם, וזלצבורג זה אחלה מקפצה, זלצבורג זה אחת המקפצות הכי מדהימות שהוא יכול לקבל לעצמו.
ראינו מה אוסטריה עשתה לווייסמן.
יפה. והוא עוד לא שיחק בזלצבורג, זה בכלל, כאילו. בוא נראה. כאילו, כנראה שהוא יכנס שם למקפצת של ברנדן ארנסון, אם הוא יעזוב. אבל זה כבר נראה לי פרק שלם שאפשר לעשות רק על גלוך. בואו נחזור למשחק, נראה לי. בואו נחזור, למה יש פה...
זהו, היינו בעניין הזה של ה... דיברנו על זה, אני ועמית קצת לפני השידור, ועמית רצה לענות על זה פה בשידור, על העניין הזה שבעצם המשחק הזה הוא באמת המראה של מכבי תל אביב העונה, להגיע למצב הזה של הכמעט, ולשחק טוב, ולאבד את הנקודות בדקה ה-90, ולמצוא את עצמך מ-5 נקודות, הם פתחו את הפלייאוף העליון ממכבי חיפה, או 6 נקודות, ואז פתאום 3 תוצאות תיקו. זה עוד פעם, להגיע לדקה ה-90, שאתה עם מרווח לא גדול מלרוץ לאליפות, ואז לאבד את זה.
תשמע, קריסטייץ' בעיניי מאמן מעולה, אני מאוד אוהב את העבודה שלו, אני מאוד אוהב את הדרך שהוא עושה במועדון, מה שכן, זה מה שאני קלטתי אצלו, בעיה, ואני מאמין שיש עוד כמה וכמה כאלה שקלטו, אולי גם רוב המאזינים שלנו, אני מעריך שהם אנשים עם ראש על הכתפיים, שהוא מגיב למשחק לא טוב, כי הכנה הטקטית שלו מעולה, הוא מכין את הקבוצה מעולה, הוא יודע איך להעמיד את השחקנים, הוא יודע בדיוק לתת להם את ההוראות הדרושות, מה הם צריכים לעשות נכון, ומה לא צריך לעשות בכלל, ומצד שני, אנחנו רואים שבמהלך המשחק, הוא דווקא מגיב אחרת, ואם דיברת על ראי, מבחינתי הראי הזה, זה למשחק הקודם בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, שגם שם, באזור הדקה 60-70, הוא התחיל ללכת יותר אחורה, הקבוצה שלו התחילה להסתגר, לרדת יותר נמוך, הזמינה יותר את ההתקפות של מכבי חיפה, בסוף זה עלה להם בהפסד, וגם פה, עוד פעם, הוא עשה את הדבר הזה, הלך יותר אחורה, הסתגר, קיבל גול, כאילו, א', הוא לא לומד מהדברים האלה, ב', הניהול שלו לא נכון, הניהול שלו בזמן המשחק, התגובות שלו בזמן המשחק, כי הוא יכל לצאת פה עם 3 נקודות, ומאוד בקלות בעיניי.
מה זה, היה שלב במשחק שאני הייתי בטוח שיכול להגיע פה גם 2 ו-3, היה כמה דקות של מכבי תל אביב שוואו. וכן, זה הורגש, גם החילופים קצת, הם גם עלו מהמחצית השנייה כזה פחות ברל כמו שהם היו במחצית הראשונה, גם החילופים שלו היו פחות טובים מהחילופים של מכבי חיפה והרגישו את זה, וברבע השעה האחרונה בכלל, למכבי תל אביב התבטלו שם, זה לא אופייני, זה לא אופייני למכבי תל אביב להתבטל ככה.
שתבין את שיבוטה שנכנס ועשה שינוי ענק במשחק, עם 3 מסירות מפתח מדויקות מתוך 5, נכון, כל מכבי תל אביב ביחד עם 2 מסירות מפתח מוצלחות. זה כאילו, זה הרבה פה חלק מהעניין של קריסטייץ' ויכולת שלו לסיים את המשחק הזה.
תראה, לא מעט פרגנו פה לקריסטייץ'.
אנחנו עדיין מפרגנים לו.
אני חושב שצריך לתת ביקורת, צריך לתת ביקורת. בוא נגיד, הוא איבד את 3 נקודות האלה, הוא לא הפסיד את המשחק, אבל הוא איבד את 3 נקודות האלה למכבי תל אביב היום. החילופים שלו היו מאוד מאוד, אתה יודע, אני רוצה להשתמש במילה מאוד מאוד כאילו מוגזמת, אבל החילופים שלו הוא לא טובים. זה לא חילופים של, אתה רואה שבסופו של דבר גם פריצה, גם יובנוביץ', גם גלוך, הם מגיעים להזדמנויות, גלוך נמצא עדיין בהתלהבות. תשאיר אותו פעם במגרש, כאילו להכניס את חוזה ואת בלטקסה, ואז את, יש לי בלקאוט של השם שלו, אבל את, להכניס את השחקנים האלה במצב שאתה כאילו מגיע להזדמנות כל כך טובות, למה? אז כאילו, אני באמת לא הבנתי את החילופים. לא, החילופים היו מאוד מוזרים לי. מאוד מאוד מוזרים לי. ריקן, אגב, זה היה הבלקאוט שהיה לי. להכניס את ריקן במקום יובנוביץ', החילופים שלו היו מאוד מוזרים. הם כאילו קראו למכבי חיפה, תשבו לי. ואז זה הגיע ביתה חופשית שהיה רשום עליה גול. כאילו, ברגע שהוא שם, ששרי שם את הכדור שם, היה רשום שם גול. גם העמידה לא נכונה של פרץ, אבל היה רשום על זה שער, כאילו.
קודם כל, העמידה מאוד לא נכונה של פרץ. ודבר שני, תשמע, שרי, קודם כל שרי לדעתי ביחד עם אבו פני היו הכי טובים היום במכבי חיפה. שרי לדעתי, אם הכושר של אצילי ימשיך ככה ושרי ימשיך לעשות את שלו, הוא אפילו יכול לתת לו פייט על שחקן העונה, עם כמה שהמספרים של אצילי הזויים, אבל הכושר של אצילי, ואנחנו תכף יותר נצלול ללמה זה קורה לו, הכושר של אצילי קצת בעייתי.
אני מסכים, אני לא מסכים עם זה ששרי יכול להיות שחקן העונה, אני לא חושב, אבל שרי כבר 3 עונות פה במועדון, 3 עונות שהוא נמצא במאני טיים, עם שערים בפלייאוף, בישולים בפלייאוף, הוא מביא הרבה מאוד נקודות בזמן הזה, זה גם הזמן שהוא מתחיל לספק את הדאבל דאבל שלו.
כן, דיברנו על זה אני ואתה בתחילת הפלייאוף, נכון?
נכון, לא הצגנו עדיין את הנתונים, כי אני הרגשתי שזה לא רלוונטי, אבל ממשחק למשחק אני מרגיש שזה יותר ויותר רלוונטי כבר. אני חושב ששרי הולך להיות באמת שחקן המפתח של מכבי חיפה בפלייאוף הזה.
יש לי דז'ה וו, עמית, אמרת את זה, בתחילת הפלייאוף.
כן, נכון, אמרתי את זה, אבל לא נכנסנו לנתונים.
הדז'ה וו כאילו היה מטורף כזה, אתה אומר את זה, ואני בכלל נראה לי חזרתי אחורה, ממש ממש אחורה, כי אני זוכר בדיוק את המשפט הזה, אתה אמרת, שרי הולך להיות שחקן המפתח של מכבי חיפה בפלייאוף.
זה נכון. זה שחקן שמגיע לשם, זה שחקן שפשוט מופיע שם, והיום, אני חושב שהיום נמנע ממנו להוביל את הקבוצה לניצחון נטו בגלל שחקן אחד על המגרש, זה אנריק סבורית, שאני אתמול רשמתי, היום רשמתי לחברים שלי מהתואר, שהרבה זמן לא נהניתי לראות תצוגה של בלם יריב, ועכשיו היה ברמר נגד מילן של טורינו, ועכשיו רשמתי להם, אתמול לא ראיתי תצוגה שאני כל כך אהבתי לראות של בלם יריב, מעל סבורית, כאילו סבורית היה במשחק כמעט מושלם, באמת.
עכשיו להכניס את המספרים שלו?
עוד רגע, תן לי רק לסיים את המשפט, אני חושב שהוא אחד השחקנים הכי שלמים בליגה, הוא שחקן אמין, הוא מעל הליגה, בכמה רמות, וואו, זה היה משחק באמת מטורף שלו, מנהיגות,
זה שחקן שלא מעט פעמים, זה שחקן שלא מעט פעמים בליגה האירופית, וגם בגביע הספרדי, החזיק הגנה של בלבאו.
וגם הגול שלו, גם הגולם של מכבי תל אביב.
נכון, יש הרבה אנשים שלא כל כך זוכרים את סבורית משם, אני בתור מישהו כאילו עוקב הרבה בליגה הספרדית, זוכר קצת סבורית מבלבאו, וגם כל אחד שיש לי די אוהב את הקבוצה הזאת, בגלל הדרך שלה והקהל שלה, אבל סבורית הוא לא איזושהי הפתעה גדולה בליגה. שהוא מעל הליגה, כי בסופו של דבר הוא מביא את היכולת שלו בבלבאו לפה. היכולת שלו עדיין לא התאימה לבלבאו, כי בסופו של דבר בלבאו באמת נאבקת ב, בוא נגיד במפעלים הקשים ביותר, ובליגה מהטובות בעולם, אז לשם כנראה זה לא מתאים, אבל פה לליגה שלנו זה מעל הליגה לגמרי. אותו דבר אגב גם לגבי שרי, גם הוא שחקן מעל הליגה פה, והדברים האלה זה מה שהופכים משחק של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, למשחק הכי טוב שיש לנו לכדורגל הזה להציע.
אני חייב גם לתת, אם כבר אמרת המשחק, וזה המשחק גם זרם מאוד, וחייב לתת רגע מילה טובה לדניאל בר נתן, שנתן המשחק לזרום ברובו, וקיבל החלטות נכונות, אני לא ראיתי איזה טעות חריגה שלו במהלך המשחק.
לא, לא הייתה.
וכמו שאמרתי מקודם,
סבורית... הוא משחק מעולה שלו.
כן, כמו שאמרתי מקודם, סבורית התחיל את הגול גם, התחיל את כל המהלך של הגול עם חטיפה אדירה, בחצי של מכבי חיפה, לד מפה לבמה שלך עם הנתונים, כי יש לו נתונים באמת פסיכיים.
יאללה, נרוץ. קודם כל, השחקן שקיבל, שקיבל הכי הרבה מסירות, זה מה שכל הבילדאפ עבר דרכו, כל הנעת כדור, גם מתוך 50 מסירות, 41 מוצלחות. מאבקים, 11 מ-13, 85%, מאבקי אוויר, 2-2, מאבקי קרקע, 9 מ-11, סחט 3 עבירות, כדרורים מוצלחים 100%, 3 מ-3, תיקולים 3 מ-3, 13 חילוצי כדור הכי הרבה במשחק, גם במכבי חיפה, גם במכבי תל אביב, היה מעל, היה רמה אחת מעל המשחק הזה. ולגבי השיפוט, מה שחשוב לי לציין, זה הקבלת החלטה מהירה עם עבר, שהיה עבר, זה מה שבעיקר תפס לי את העין, וזה כל כך חשוב, שבאמת, שעושים את זה מהר, וכמו שצריך, ויש פלואו, וזה לא גורע מהמשחק 3-4 דקות, ואז אתה יודע.
תודה, אני לא אגרידי, אני לא אבקש הופעת דבר 100% במשחקים בליגה, כמו שהייתה היום, אני אבקש 60%, 60% והמצב התחיל להשתפר, נגיע ל-60% מהמשחקים, 60-70% מהמשחקים שעבר יתפקד כמו שהוא תפקד היום, ואנחנו נראה פה שינוי מטורף בעניין השיפוט, כי היום עבר באמת תפקד מאוד מהר, הוא לא התעכב על החלטות, היה שם שתי החלטות של ספק פנדל, העניין עם חזיזה ואז עם הצילי, ובשני המקרים האלה עבר תפקד מאוד מהר, מאוד מהר, ישר נתן תשובה לבר נתן, להמשיך את המשחק.
מי היה השופט על עבר, דרך אגב?
זיו אדלר.
באמת, צוות שיפוט היום באמת, יש לנו ביקורת לא קטנה על השופטים במהלך העונה, והיום באמת אפשר לתת להם שפור מאוד מאוד גדול. אני אחזור לעניין של סבורית, אפשר להגיד שההופעה הזאת של סבורית היום זה הופעת בלם הכי טובה שהייתה העונה של בלם? ספציפית, רק על הבלם.
אני חושב שיש לנו זיכרון קצר, כי הוא פה תצוגות גדולות, גם של שון, גם של ויטור, גם של אלחמית וגם של פלניץ'.
אלא אתה זוכר איזה משהו כזה, מבלם העונה שעשה איזשהו משחק כזה?
תשמע, היה המשחק שלנו, אני לא יודע אם כזה, היה תעני משחק גדול של בלם, זוכרת סיסה נגדנו האמת, ג'ונתן סיסה מהפועל חדרה, נתן נגדנו משחק מעולה.
גם כבש במשחק הזה, נכון?
כן, גם כבש במשחק הזה, אני חושב ש... אבל אני לא זוכר, כאילו, בדיוק יש לנו זיכרון קצר, אני לא חושב שמהרגע לרגע אפשר לשלוף, אבל כן, הופעה אדירה, בין הטובות בוודאות, בין הטובות השנה.
זה יכול להיות שזה גם עשה את ההבדל בניצחון להפסד, כי בסופו של דבר מכבי תל אביב שלא נשמע את המצבים שלה.
לא, זה חד משמעית, כי גם הוא זה שבסופו של דבר עוד פעם, הוא זה שחטף את הכדור, הוא זה שהוביל את המהלך של הגול של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לגול.
הוא זה שבמאבקים שלו גם מנה יכול להיות שעה.
נכון, נכון, הוא באמת סגר לנו מעולה, הרמטי, את כל אגף שמאל, את הצילי, את שרי, את דין דוד, כל מי שבא לשם, עד שדוניו נכנס ודוניו טיפה התחיל לשגע אותו, אבל חוץ מזה כלום.
דרך אגב, גם סא היה באחלה משחק, היה לו שם עצירה משולשת כזאת, הוא היה באחלה משחק, הוא גם היה טוב מאוד היום.
מה הנתונים שלו?
בוא אני אגיד לך, הנה, 4 מ-6 מאבקים, כאילו 6 מאבקים, 4 מוצלחים, לא היה לו מאבקי אוויר בכלל, הכל על הקרקע, 6 חילוצי כדור, תיקולי מפתח אחד מתוך שתי ניסיונות, עשה רק עבירה אחת, היה באחלה משחק, עיבוד כדור אחד, היה באחלה משחק.
הסטטיסטיקה סבירה לגמרי, בתור משחק שני שלו, נראה לי שכדאי לעבור טיפה לצד השני,
זה מה שבדיוק, לשם רציתי ללכת, אתה יודע, אפנו פה על שרי, על גלוך, וסבורית, עומר אצילי, אני אתן לילד קודם כל לתת לנו איזשהו נתונים, אני גם תכניס את הנתון שדיברנו עליו קצת לפני עם אלפונס, מאז שבעצם הוא ואלפונס משתפים פעולה על אותו קו, ומשם אני אתן להעמית לעשות להסביר, לראות מה עובר על אצילי בשבעה, שמונה משחקים האחרונים, אז אלעד קצת נתונים ואז נזרום עם זה להסבר.
טוב, אז אצילי שיחק 63 דקות, לא באת בעיטה אחת לשער, עבירה אחת, סחת עבירה אחת, מסירות מדויקות 35%, 8-23, מסירות מפתח, הוא ניסה להכניס 2, לא הייתה מערכת מוצלחת, מאבקים 6-14, 43%, 11 עיבודי כדור, רק חילוץ כדור אחד, שאנחנו יודעים שהרבה מאפיין את אצילי, זה החילוצים שלו בחצי של היריב ודברים כאלה, חילץ רק פעם אחת הכדור, הוא היה היום, הוא באמת לא הגיע היום, ולגבי אלפונס, מאז שהוא התחיל לשחק עם אלפונס 8 משחקים, אלפונס, הוא לא קבע שער ולא בישל, ולדעתי יש לזה קשר ישיר, ויאללה עמית.
יצא לנו לדבר על זה גם בפרק הקודם, עדן ניסם ואני, וממש הסכמנו לגבי זה, הסכמה של פה אחד ש... זה טיפה, זה לא טיפה, אלפונס יושב לאצילי על המשבצת, אלפונס נמצא במשבצת של אצילי, וזה בעצם מאלץ את אצילי להיכנס לתוך האמצע, ונוצר מין עומס באמצע, כי זה גם אצילי, זה גם שרי, זה גם דין דוד שיורד לקבל את הכדור, חזיזה לפעמים נכנס למרכז, ואם אנחנו מחלקים את המגרש, אז כולם יושבים על אזור 14, לזון 14, ו... מאבדים את כל האפקט של האזור הזה, כי זה האזור אולי הכי מסוכן במגרש, וחבל, כי ברגע שנוצר שם עומס, אין לנו באמת איך לנצל את האזור הזה. זהו, אצילי ואלפונס לא מסתדרים ביחד, אלפונס אני לדעתי גם לא יישאר בקיץ, יעזור בקיץ, לא יממשו את האופציה עליו. זהו.
ובדיוק לגבי האזון 14 שאמרת, יש כמה מצבים. בוא רק נסביר, זון 14 זה משהו שבאמת פאפ דוגל עליו הרבה, זה באזור שכביכול מגיע ממנו הכי הרבה מצבים, מצבי הפקעה לשער, והאזור הכי מסוכן במגרש, על חצי העיגול של ה-16, ויש כמה מצבים להיכנס אליו, יש או ששחקן עומד שם ומחכה לכדור, או תנועה לעומק לאזור הזון 14, או לכדרר את הכדור, ששחקן עושה פעולה אישית, ובאמת המטרה שלו זה להגיע לעמדת ביתה משם, להיכנס לשם עם הכדרור, והמומחיות של אצילי זה לקחת את הכדור מהצד, ולהיכנס איתו בכדרור לשם, ואז לנסות לחפש משם את הביתה.
כמו רובן לדוגמה, רובן עשה את זה מעולה, רובן עשה את זה מעולה, בקריירה שלו, היום הוא רץ מרתון.
וואי, עכשיו הוצאת לי את החוט המחשבה, בונה, הוא קוראים לו אריאן? לא, רגע, הוא קוראים לו אריאן, ולאח שלו קוראים ארבן, אתה ראית את זה שהוא רץ?
כן.
שמע, אני אכלתי סרט שם. בקיצור, כן, אז אצילי אוהב להיכנס לשם, ומה שקורה זה שהוא עומד שם כבר ומחכה, וזה לא הדבר הכי חזק שאצילי עושה. וזה מה שגורם לבעיה איתו ועם אלפונס, באמת, הוא די לוקח לו טבלטה בצד, הבלטה שהוא אוהב לקבל בת הכדור, וחשוב גם, תשמע, גם בבלטה הזאת, אצילי, לא בזון 14, בקו, אצילי גם אוהב להכניס משם את רוב מסירות המפתח שלו, את רוב הבישולים שלו, זה משם.
מה שרואים לו עכשיו יותר לרדת אחורה, כי אנחנו רואים אותו לשחק הרבה יותר אחורה, הרבה יותר לכיוון מרכז המגרש, זה פוגע בו ברמות, ואיבדו את אצילי, איבדו את אצילי ברגע שאלפונס משחק, מצד שני, זה לא נראה שיש כרגע כל כך ברירה, כי רז מאיר פצוע.
למה לא אולי לדוגמה להחזיר את חוסה רודריגז להיות מגן ימני?
אני בעד המהלך הזה, וסן מנחם בשמאל, בשביל משחקים חזר לעצמו, מרגיש שזה חוזר לעצמו עם שער, היה מסחיטת הפאול, אני בעד, אבל כרגע זה לא נראה שבטרו על אלפונס בכזו קלות במשחקים, זה נראה.
רק חשוב לציין שאני לא חושב שהוא מגן רע, אני פשוט חושב שהוא לא מתאים למכבי חיפה, זה הכל.
בדיוק.
תגידו רק שאלה אחרת, אצילי זה קיצוני מצד ימין, אבל מה עם הקיצוני מצד שמאל חזיזה? אני אישית חושב שחזיזה צריך ספסל, זה לא רק אני חושב את זה, אני יכול להגיד לכם שקבל כמה תגובות ככה באונליין על המשחק, גם מיועדים של מכבי חיפה שאומרים שלדעתם חזיזה צריך 2-3 משחקים כרגע לספסל, שנמאס להם לראות אותו, לוקח כל פעם את הכדור וקל הזה מתמזמז איתו ועושה אובר ואובר דריבל שלא באמת מתקדם למשהו. אני יכול להתחבר לזה וגם על פי המשחק האחרון, חושב שצ'יבוטה יכול למלא את החלל הזה, חלל, אין שם איזשהו חלל מטורף, אבל לתפוס ככה את המקום של חזיזה קצת, ואולי, אתה יודע, גם לבנות איזשהו משהו, כי בסוף, אני לא חושב שמכבי, צריך לקרות מן איזה נס שמכבי חיפה תאבד את העדיפות הזאת, וצריך לבנות משהו לאירופה, אז למה לא תחיל את צ'יבוטה? כי צ'יבוטה אחד שהוא, אגב, גם מוכח במפעלים, הוא מוכח במוקדמות של אירופה, הוא עשה את זה עם לודו גרץ, ועשה את זה בצורה יפה, בכל המשחקים שלהם, הוא תמיד היה שם במשחקים באירופה, במאני טיים של אירופה, אז בוא ננסה להריץ את צ'יבוטה עם איזשהו מערך שיתחיל לבנות לעונה הבאה גם.
תשמע, אם דיברנו עכשיו על הצילי, ועל זה שהוא לא מסתדר עם המגן שלו, חזיז הבעיה אצלו זה שאין לו מגן כרגע, כי רודריגז נשאר די מאחורה ונכנס לאמצע, וראינו במשחק הקודם, שכשחזיז המשחק ביחד עם סן מנחם, פתאום נהיה יותר, למרות שבמשחק הקודם חשוב להגיד, חזיזה, חוזה, רודריגז וסן מנחם, הצליחו לבצע 0 התקפות מתוך 31 ניסיונות מצד שמאל, במשחק הזה זה הלך טיפה יותר טוב, עם 4 ניסיונות מתוך 31, זה בעצם היום היה אגף הכי פעיל, מצד מכבי חיפה, אבל לחזיזה חסר מגן לצידו, כי אין לו מי שיבצע אצלו את העקיפות, כי חוזה נכנס יותר לאמצע, וכשסן עולה זה נראה טיפה יותר טוב. אני חושב שטיפה מקשים עם דולב חזיזה, אני חושב שהוא גם מביא את זה על עצמו, כי יש לו אחלה נתונים בסופו של יום, ויש לו כל משחק את הנתונים היחסית טובים שלו, ואני מאמין שבגלל זה גם לא מוציאים אותו מהרכב, כי לפעמים זה לא מסתכם בשער או בישול, זה מסתכם בהרבה דברים מסביב ומעבר. והיום נגיד חזיזה, סתם לדוגמה היום, חזיזה הוביל מבחינת, לא מבחינת האחוזים, אבל כן מבחינת ה... דריבלים מוצלחים, הוא עשה 5 מ-9, 5 דריבלים מוצלחים מתוך 9 ניסיונות, אז יש פה את האלמנט הזה של באמת לנסות להכניס את צ'יבוטה שבאמת היה מעולה, אבל מצד שני יש גם לשמור על חזיזה, כי חזיזה יש לו את הכישרון ברגליים ובמניטיים הוא גם כן הופיע כבר, אני חושב שצריך כרגע להמשיך עם חזיזה, לפחות עד שצ'יבוטה יצבור קצת יותר, וזו דעתי רק.
אני חושב שאפשר לסיים את העניין הזה של משחק העונה.
רק שנייה, רק חשוב לי דבר אחרון, לגבי אבו פאני, שהרבה זמן אני רואה ברשתות הרבה דיבורים עליו, יצליח באירופה, לא יצליח באירופה, אם אפשר לקחת שחקן מהליגה ולהעביר אותו לאירופה, איזה... אז אני חושב שבאמת אבו פאני, תשמעו, הוא יציב, וגם היום הוא היה מצוין, שתי מסירות מפתח, 2 מדויקות, 6 חילוצי כדור, שחקן ברמות הגבוהות, וזהו, רק חשוב, היה חשוב לי לציין אותו, כי מגיע לו.
מעולה, עם זה אנחנו נלך למשחק ש... אני חושב שדי... די הוכיח לי את מה שחשבתי על הטוענת לקטר, אני עושה מרחאות שלא רואים, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, בריירו, קשר אחורי, מבשל וכובש, חתואל עושים שם ככה בישול שער אחד לשני, ופלומה עם צמד, בתור מי שמכיר את פלומה, נקרא לזה, אני אכניס עוד מרחאות, אישית, בתור אחד ששחק בביתר ירושלים, אני חושב שפלומה, אני בכוונה נוגע בפלומה, שהוא היה בביתר ירושלים, היה לו קבלת החלטות סופית מאוד גרועה, היה עושה המון שטויות, פלומה מאוד התבגר, וצריך לשים איזשהו דגש מאוד גדול לעניין הזה של להתבגר, הוא חצי שנה לא ראה דשא, הוא חצי שנה לא שיחק, הוא היה באוקראינה, לפני אוקראינה הוא היה בטורקיה, עבר לאוקראינה, ולא שיחק, ואז המלחמה, ופתאום הפועל תל אביב, הוא פשוט נראה מדהים, גם נגד מכבי חיפה, צמד נגד באר שבע, אתה יודע, יכול להיות שאלד ייתן נקודה הרבה יותר טובה ממני לעניין הזה של פלומה, אבל גם, אגב, גם במשחק הזה ספציפית, אני חושב שגם שם המאמן איבד את המשחק. קובי רפואה יכל לנצח את המשחק הזה, והוא איבד את המשחק הזה, עם חילופים טיפשיים, ולא, לי כאילו היו מאוד מוזרים, לא הבנתי את החילופים של רפואה, שאתה מוביל 2-1, כאילו אתה לא הולך להתגונן בטרנר ככה.
נפילה לא, לא, זה שחקנים נפלו מהרגליים, שחקנים נפלו מהרגליים, אני לא ראיתי דבר כזה, דקה 60, פלומה אני מצליח להבין, הוא לא בכושר, אבל שחקנים נפלו מהרגליים על כלום.
אז למה רק 3 חילופים?
לא בכושר ועם צמד.
אלוהים יודע למה הוא עושה רק 3 חילופים, ולמה הוא מחכה לחילופים עד דקה 70, זה כבר משהו שאתה יודע, אני לא יכול להסביר. אבל זה לא משחק ראשון שזה קורה, שהוא לא משתמש בכל החמש, ושהוא עושה את החילופים מאוחר. שחקנים נפלו שם מהרגל. תשמע, גם הסגל שלנו היה מאוד קצר, בגלל הרבה כמה חיסורים, ושחקני הנוער שבדרך כלל יושבים בספסל, שיחקו השבוע עם הנוער, אז הם לא שיחקו אצלנו. אבל שחקנים נפלו מהרגליים שם לקראת הסוף, עזוי, עזוי. ולגבי פלומת, שמה, קודם כל, אני לא צריך להיות יותר מדי חכם גדול לראות שתי גולים, הוא עשה שתי גולים גדולים, הוא שינה.
יש פה בינגו, אפשר גם לפרגן למי שהביא אותו, אגב. אני, כאילו, זה שני משחקים, אבל אני רואה פה בינגו.
שלושה משחקים, אבל כן, חד משמעית שזה בינגו, כי תשמע, קודם כל, בוא נגיד שבסיטואציה אחרת, שאין מלחמה באוקראינה ושהכל סבבה, אני לא, זה לא שחקן שיכול להגיע להפועל כל כך, אני חושב, מבחינת תקציב ושכר, זה לא שחקן שמרוויח 100,000 יורו, זה שחקן שמרוויח, שחקן ששווה 300,000 יורו, זה לא שחקן שיכול להגיע בכל כך קלות, ובאמת מי שעשה את הסקאוטינג נדיר, כי הגיע פה שחקן שהוא הרבה מעל היכולת שלנו להביא שחקנים ברמה הזאת.
סקאוטינג עם אימור. לא שיחק חצי שנה, לא ראה דשא, יש פה אימור גם מסוים ללכת לשחקן ולהביא אותו משם.
מצד שני,
סחטן, כאילו סחטן על האימור.
מצד שני, הוא מכיר כבר את הליגה, גם אם אתה מביא פה שחקן שלא מכיר את הליגה, זה גם אימור, למרות שהוא שיחק ולמרות שפה ולמרות ששם. הוא כבר מכיר את הליגה, הוא שיחק פה כבר בשתי קבוצות, גם בחדרה וגם בביתר. הוא מכיר את הליגה, הוא יודע איך, מה נעלים פה, מה הלך הרוח, אני חושב שזה הרבה פחות אימור מאשר להביא שחקן כמו השוער, כמו סרנבסקי.
חוץ מזה שאני חושב שאנחנו הקבוצה שמומחית בלהביא שחקנים שלא ראו דשא חצי שנה ושנה, מתים על זה אצלנו, אבל בסדר. ואם כבר נגעת בשוער, אז זה הדבר שאני הכי לא מצליח להבין. תשמע, שתי משחקים, שלוש גולים, אנחנו מקבלים גולים של שוער. אני לא יודע מה היה הצורך, בעיקר ששטקוס חוזר עוד שבועיים, מה היה הצורך בלהביא שוער, לאן אנחנו רצים, את מי זה מעניין כל כך, להביא שוער לחצי שנה.
כנראה שאין פה אמון בבקר, כנראה שלא מחזיקים מבקר, כנראה שהוא סתם היה שם בתור סרטן חורים, כי יודעים ששטקוס לא נפצע הרבה.
בקר לא מתאים לרמות הגבוהות, אבל.
יכול להיות שבאמת לא מתאים, יכול להיות שאין בו את הכישרון הדרוש לסרי בפועל תל אביב. גם אם הפועל תל אביב, גם אם אין על מה לשחק, זה לא משנה, בסופו של יום, אני חושב שבאותה מידה הוא יכול לעלות גם את השער של הנוער.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, יש את גליק ליך, שמשחק בנוער קבוע, יש בין השוערים הטובים מעונה בליגת הנוער, ושוער נבחרת ישראל הצעירה, אין סיבה, באמת, אין סיבה שלא להריץ אותו, בעיקר שאנחנו יודעים שמראש, עוד מעט אנחנו הולכים לקבל את העזיבה של שטקוס, שמה, הבן אדם כבר מבוגר, זה לא שוער שישאר איתנו פה לנצח, וזה הזמן, ודווקא הפועל שבאמת ראוי לציין לטובה את ההרצה שלה של שחקנים צעירים בשנים האחרונות. זה היה רכש קצת עזוי לטעמי, אבל בסדר, מה שהם חושבים.
אני חושב שדווקא עידו שרון יתפוס את השער בשנים הקרובות, אבל
אני גם חושב.
עידו שרון צריך בכפר שלם, נותן עונה מעולה שם, בליגה א', עונה הבאה נראה לי כבר יחזור לעמוד, או לפחות לכל הפחות להיות שוער שני, ודווקא גליק ליך הוא זה שיצא להשאלות ודברים כאלה, אבל יהיה מעניין, יכול להיות שאחד מהם, גם על אחד מהם יכול להיות שיעשו אקזיט בסוף, כי הם שני שוערים מעולים, ומהצד השני הפועל באר שבע, די גנבה תיקו, אפשר להגיד גנבה? אפשר להגיד שהיא גנבה את התיקו הזה?
כן, תשמע, היה שתי גולים.
היא גנבה את מקום שני.
זה לאורך העונה, זה גם כבר לא כזה.
זה כבר תקופה, זה לא משהו מהיום.
היא גונבת מיקום שלו, שלא מגיע לה לדעתי, וגם כן, היא גנבה פה תיקו חד משמעית. אני חושב שזה לא הגיע לה, אני חושב שגם דוידה עם, קודם כל דוידה עם סיומת יותר טובה, לא נמצא פה בכלל. אני לא חושב שהיינו רואים אותו פה.
קבלת החלטות קצת יותר טובה.
הוא פשוט, אתה יודע, אני יצא לראות אותו גם במשחקי נוער, ואני רואה אותו לאורך כל עונה בהפועל תל אביב, זה פשוט שחקן שיש לו כל כך המון כדורגל ברגליים, וזה מאוד נדיר במחוזות שלנו לראות שחקן, ובטח ישראלים כל כך המון המון כדורגל ברגליים. אתה יודע, אז אני לא אלך לבי להשוות ולהכניס אותו למקומות של כאלה ואחרים שמות, אני פשוט אדבר נטו עליו ואגיד שברגע שהוא קצת ישנה את קבלת ההחלטות, קצת יעבוד על עניין של סיומת, אנחנו נרוויח כוכב ישראלי, כי כדורגל יש לו והמון. פשוט, אני חושב שזה הפספוס הגדול של הפועל תל אביב במשחק הזה גם. שדוד היה צריך פשוט לסיים שם את המצבים שלו, ולגמור את המשחק הזה מאוד מוקדם. חבל שזה לא קרה, אז בר שבע כן, גנבה פה טקו ובענק.
שמע, דוד הדריבליסט מצוין, אבל... אבל עוד פעם, הוא לוקה מאוד בקבלת החלטות, שזה משהו שכבר אנחנו רואים את זה שנתיים, וחייב איכשהו לסדר לו את זה. בסופו של דבר אנחנו, בוא, אם נהיה כנים, כל עוד הפועל שמח בהצלחתו של דוידה, ורוצה שהוא יצא לחול ושאנחנו נקבל את הכסף, אנחנו יודעים שזה לא שחקן שישאר אצלנו יותר מדי, והוא באמת מעל הרמה. אבל אם אנחנו נדבר עליו קצת כחול, אני חושב שהוא חייב לשפר את הקבלת החלטות שלו, הרבה לפני הסיומת, הרבה לפני הכל, על התגובה המהירה שלו. אם תשים לב, נגיד, פלומה, זה מה ששמתי, כאילו לקחתי אתמול, בגלל שהוא כנף צד אחד, הוא כנף צד שני, תשים לב שברגע שפלומה מקבל את הכדור, כמה מהר הוא כבר יודע מה הצעד הבא שלו, מה המהלך הבא שלו, אם זה שחרור פס, אם זה משהו אחר, ולדוד הלוקח...
אגב, זה לא משהו שיפיין אותו פה, זה משהו שפלומה כנראה שינה בו בזמן שהוא לא היה פה בארץ, כי כשהוא היה בביתר, זה היה מאוד דומה למה שאנחנו רואים מדוד בקבלת החלטות בסוף.
יכול להיות, אבל תשמע, אני מדבר איתך אפילו, גם יכול להיות שנגיד פרדי פלומה יצא עכשיו לדריבל ולא יצליח את הדריבל, אבל השאלה כמה זמן ייקח לו לצאת לדריבל הזה, וכמה זמן ייקח לו לשחרר את הפס, וכמה זמן להבין איפה הוא ממוקם ביחס לשחקן ההגנה שעומדים לשמור עליו, וזה מה שאני חושב שדוד הכי לוקה בו. באמת
דוד מאוד מזכיר לי שחקן, אתה יודע? מאוד מאוד מזכיר לי שחקן ששחק פה בליגה, את ליווי גרסיה שבביתר, כי ליווי גרסיה היה דריבליסט מטורף, עם מהירות מטורפת, אבל קבלת החלטות וסיומת שהיא לא טובה. ליווי התקדם עם זה לאתונה, וכמעט, כמעט, כמעט בינואר עבר לווטפורד, אבל אתה יודע, כאילו דוידה בסופו של דבר, יש לו זמן, גם לליווי גרסיה, זמן לעבוד על זה, בעונה, אגב, לגבי העונה הבאה, אני לא חושב שדוד יישאר בהפועל תל אביב. זה יהיה כנראה או אירופה, או... אני לא יודע אם, כאילו, הפועל תל אביב תשחרר אותו למכבי תל אביב או מכבי חיפה, כי זה בעצם הקידום שיש פה בליגה לעשות, אבל...
אם יגיע כסף, אירופה. תשחררו, אבל...
אני לא חושב ש... אני לא חושב שהפועל... הפועל רוצים עליו, ניסנו, והם רוצים עליו סכומים מוגזמים. אני לא חושב שיש פה קבוצה בארץ שתסכים לשלם פתאום 2 מיליון יורו על דוידה, כי זה הסכומים שהם מדברים שם בחדר שלהם, אז...
נכון, אבל אם תגיע אצלם, משחררו. זה הבדל בינם לבין...
יובנוביץ' כמעט 2 מיליון יורו.
לא, אבל יובנוביץ' זה זר, זה שחקן מוכח בליגות אחרות, זה ליגה הרבה יותר טובה, זה אחרת. אני גם חושב כמו ילד שהם
פה קבוצה... זאת אומרת שאם דוד היה ברזילאי, אז יכול להיות שכן היום שלהם.
יכול להיות, כי שמע, יש זרים שצריך להשקיע עליהם, זרים זה, כביכול זרים פה זה יותר שווה, כי יש לך משבצות, יש לך כמות יותר קטנה בליגה.
אני מסכים איתך אגב, אני מסכים איתך כאילו כבריאה עולמית, אני חושב שאנחנו, זה אותו דבר עם סולומון, אם סולומון היה ברזילאי, הוא מזמן היה בליגה אנגלית או בליגה ספרדית, ולא בשחטר. זה כי היכולת שלו מתאימה לליגות האלה, ואותו דבר הבא.
אם סולומון היה ברזילאי, הוא כנראה כן היה בשחטר, עדיין, אבל...
ספציפית ברזילאי.
ספציפית פוקר, ספציפית ברזילאי, אז נגיד ארגנטינאי, בסדר זה, כי ברזילאי זה באמת נכון לגבי שחטר. אתה יודע, אני חייב גם לתת פה איזושהי במה לרגע המטורף שהיה בטרנר. אני אישית מאוד, מאוד כאילו התרגשתי מהרגע הזה. אני לא אשקר, לא ראיתי את זה בלייב, אבל ראיתי את זה לאחר מכן, דקה 14, המשחק נעצר. האצטדיון כולו קם על הרגליים ומוחא כפיים, לזכר 14 נרצחים, שאיבדנו כאן במדינה עקב אירועי הטרור, וזה היה, אתה יודע, זה היה רגע של, לצערנו אנחנו חיים במדינה שזה לא רגע שהוא זר לנו, זה רגעים שקורים פה אחת לכמה שנים או אחת לשנה, אבל ספציפית האירוע הזה, כאילו לא זכרו לי משחק כדורגל אצלנו בליגה שפשוט הכל נעצר וכולם ביחד, כאילו גם הקהל של הפועל תל אביב וגם הקהל של באר שבע פשוט הפכו להיות קהל אחד.
השיתוף פעולה התחיל עוד מלפני, השיתוף פעולה גם באוטובוסים למשחק שיצאו מישירות מהלוויה וכל מיני דברים כאלה, השיתוף פעולה
שם. כן, היה גם את העניין הזה של השחקנים, זה היה, אתה יודע, כל השחקנים ביחד, אתה מסתכל על השחקנים ופשוט לא אהבתי נגיד שהתקשורת שמה איזשהו קלוזאפ על ספורי, זה לא תמים, אוקיי, הקלוזאפ הזה לא היה כזה תמים, כאילו זו דעתי. אבל עדיין כל השחקנים כולם מריעים וכולם קמים על הרגליים, זה היה באמת אירוע מאוד מאוד מרגש במשחק הזה, מאוד ככה מצמרר. מפה אנחנו גם נשלח באמת תנחומנו למשפחות הנרצחים בפיגוע בדיזינגו ופיגועים שהיו בחדרה ובאר שבע. נחזור לספורט.
נחזור לבאר שבע.
אנחנו מדינה כזאת שתמיד עוברת ככה מאיזשהו עצב לשמחה. במקרה של באר שבע זה פחות, שמחה, הפועל באר שבע, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בלי להתבייש, בלי מעצורים, הפועל באר שבע אני חושב שאם היית שם אותה נאבקת עם ביתר ירושלים למטה, אני לא הייתי מתפלא, הכדורגל שלה אני לא חושב שהוא יותר טוב משל ביתר ירושלים, או הפועל חדרה או קריית שמונה, אני באמת לא רואה איזשהו הבדל בכדורגל ביניהם, ואני אומר את זה כמעט לכל אורך העונה, לא רואה
איזשהו... אני אגיד לך מה ההבדל, ההבדל זה איכות השחקנים בסופו של יום. וספורי ודורמיכה ומרטינש ורוקביצה ושחקנים כאלה ואחרים שכן נמצאים שם כדי לתת את האקס פקטור במאני טיים, זה מציב אותם מעל רוב הליגה כמעט, כמעט כל הליגה.
זה הכסף. קודם כל, זה הכסף שמשך.
זה לא בהכרח הכסף, זה לא בהכרח הכסף, כי ביתר אם אני לא טועה מבחינת
שוב, מיכה לא היה הולך. נכון, אבל עוד פעם, מיכה לא היה הולך לבית ירושלים, שאתה יודע, בינואר לא היה בעל בית ירושלים, אבל בתחילת
הוא כן היה בעל בית ירושלים. ברור שכסף מסריק בתפקיד, מן הסתם, אבל זה גם סקאוטינג נכון, זה הרבה דברים שהם מעבר, לזהות את בררו, לזהות את חטואל, לזהות חטואל, נראה לי ראת הסטטיסטיקה שרשמתי עליו, והחליט להתנקם, הוא פשוט שיפר את הסטטיסטיקה שלו ברמה מטורפת אחרי המשחק האחרון, אבל... יש לו פה עוד מה לעשות, גם ספורי לדעת רגע לתת לו את הצ'אנס הזה, לתת לו להחזיר את הבמה, לדעת לנצל את ההזדמנות להביא את מרטינש, ז'וזואה בעונות הקודמות, אלדר לופס לדעתי זה אחלה רכש, למרות שהוא חם ומוח, זה הרבה דברים שמעבר שלאו דווקא יש את זה לקבוצות האחרות בליגה.
אבל אמרת משהו נכון, אבל אמרת משהו...
להביא גם את...
עמית אמר משהו נכון, אבל אילד, אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר שהאיכות של השחקנים, אוקיי, אתה אומר שהאיכות של שחקנים, האיכות של שחקנים זה פסגה מסוימת. איך זה מסתדר עם היכולת העגומה של בר שבע?
יש פה גם קבוצה עם הרבה מאוד ניסיון, אני דיברתי על זה בפרקים הראשונים שלי פה, זה קבוצה שהביאה שחקנים, קודם כל, אם תשימו בבניית הסגל של תחילת שנה, היה חשוב לבר שבע להביא מלא שחקנים שלקחו אליפויות בעבר, שחקנים שגם לקחו הרבה אליפויות פה בישראל, אם זה טיבי ושכטר ו... ועוד כמה שחקנים, ואני חושב שפשוט זה מה שמשחק לבאר שבע תפקיד, אנחנו לא רואים מהם כדורגל יותר מדי גדול ומלא, ואנחנו רואים פה הרבה עוצמה וניסיון של שחקנים שפשוט יודעים להביא נקודות. יש בבאר שבע תחושה שכל השחקנים שם יודעים להביא, שכל משחק שלהם הוא משחק חלש אצל קבוצה שהיא צריכה להיות גדולה, והם פשוט הצליחו להשיג את הנקודות במשחק חלש, זה הרגשה בבאר שבע, שהיא כאילו כל העונה נראית ככה, ואני חושב שזה עניין של פשוט, זה היה החשיבה בתחילת העונה, וזה מה שאנחנו מקבלים, זה הכל.
אז נשאל אותך נגיד את זה ככה, מבחינת סגל, אוקיי, נייר, עזוב רגע מבחינת יכולת משחק, הסגל של באר שבע, אתה שם אותו מקום שני שלישי, ראשון שני שלישי.
כן?
אבל מבחינת יכולת משחק, איפה אתה שם אותה?
חמישי.
אני הייתי שם אותם סביב שבע.
לא, לא שבע, אני חושב שרק אולי, בוא נגיד מכבי תל אביב.
כאילו, עזוב את חדרה, עזוב את חדרה שהוריד הרגל מהברקס, הוריד הרגל
מהגז. לא קשור, גם חדרה, גם שהיא שיחקה טוב, היא לא שיחקה טוב באמת, היא שיחקה פשוט מאוד הגנתי, זה לא שהיא באמת נתנה לך איזה כדורגל שאתה מצליח, זה אני שמתי מקום חמש, כי בוא נגיד שיש...
כמו בר שבע, אבל גם בר שבע, שהיא שיחקה טוב, היא שיחקה פשוט טוב הגנתי, היא לא הייתה איזושהי, הכדורגל שלו, אני לא זוכר ניצחון של בר שבע עונה, שאני יכול להגיד שהוא ניצחון מרשים.
אבל בר שבע שיחקה הגנתית יותר טוב מחדרה. אם כבר אתה לוקח את זה. אבל...
טוב, שהליפות לוקחים דרך ההגנה, אבל במקרה של בר שבע אולי פלייאוף עליון עושים דרך ההגנה.
חד משמעית, אני לא חושב שהם קבוצה מבחינת כדורגל שמייצרת משחקים יותר טובים ממכבי נתניה, ובוא ניקח את הפועל תל אביב ואת סכנין, יש הרבה משחקים שהם נראים הרבה יותר טוב מהמשחקים של בר שבע, זה נכון. אבל עוד פעם, אני לא מוריד מערכם, אני חושב שמקום שלישי, אולי בוא נגיד שאם נתניה הייתה פותחת יותר טוב את העונה, מקום רביעי מאוד משקף את הקבוצה הזאת, ובוא נהיה, עדיין מקום שני, אנחנו מדברים מקום שלישי, כאילו היא כבר מקום שלישי שנים, היא עדיין מקום שני. וזהו, אני חושב שפשוט מה שאנחנו, בר שבע זה what you see, what you get, מאוד, אני חושב. וזה הכל.
טוב, אז מהפועל באר שבע, הפועל תל אביב, המשחק הזה גם נגמר בתיקו, האמת שהוא תיקו רב שערים, ככה 2-2, זה בסוף...
כל משחקי הפלייאוף העליון, כל משחקי הפלייאוף העליון נגמרו בתיקו במחזור הזה.
נכון. זה מחזיר אותי אז לעונת המחזור התיקו, שהיה לנו לפני כמה שנים, ואנחנו נעבור לעוד תיקו. לפני שנעבור לפלייאוף התחתון, שם היה רוב ניצחונות, רק ניצחונות, לא היה תיקו, במשחקים של פלייאוף התחתון. שמת לב כאילו רק ניצחונות, רק תיקו, יפה. אז כמו שאמר עמית, נסכם את זה, את המפגש הזה בהפועל באר שבע גנבה תיקו, ונעבור ל...
עלי היה יופי של משחק, אבל חשוב לציין, שתי הקבוצות.
היה משחק מעולה, משחק יצירי.
היה משחק כיף, אני הייתי אתמול בטרנר, נהניתי מכל רגע, אני יכול להגיד לכם.
אז מהחניית אפר שלעד היה צריך להתמודד איתה בטרנר, לסכנין נתניה, חניית אפר אחרת שעוד נתניה אולי התמודדו איתה. אני לא, אתה יודע מה, אני לא אתעסק בזה, במה שהיה במגרש עם כל הקנטות בין הקהלים, זה היה מכוער ואין סיבה לתת לזה במה. סכנין נתניה, משחק שמשקף תקו?
לא, לדעתי לא. לדעתי לא, תשמע, נתניה נראית הרבה יותר טוב, וגד עמוס, אני חושב שהוא המציא את עצמו העונה מחדש בגיל 33, מהצד השני עמד דני עמוס.
עד הגול.
לא, גם בגול, הגול הוא לא היה כך השם, זה כדור שהוא הסתובב טיפה, גם חסמו לצדי הראייה, אני לא חושב שהוא היה השם בגול הזה, ועומד דני עמוס, מהצד השני, אם אנחנו מדברים גד עמוס, דני עמוס מהצד השני, שהיה השם ב-100% בגול, יהיה מעניין לראות מי נתניה הביאו לעונה הבאה לשער, אבל...
אגב, שכן, גילי נאות.
כן.
גד עמוס היה מאמן שלי.
אופה.
מאמן כושר שלי.
גילי נאות חשוב.
כן, בספייס בנשר, המאמן כושר שלי גד עמוס.
והיום הוא שואר
בסכנין. שואר במשלי, הוא היה בנצרת.
קדם מאז.
קראת שמונה סכנין.
היה לו כמה הצלות מעולות אתמול, גם לתומאסי, גם לאשכנזי, גם לזלטנוביץ', גם לגויגון, היה מעולה בשער, הגול שוב לא באשמתו, אינו, מהצד שכבש את הגול, פעם ראשונה נראה לי שאני רואה אותו בועט עם רגש ולא עם עוצמה, והוא באמת כבש, כי יש לו בעיטה מהמקום שאין לאף אחד בארץ לדעתי, הפצצה שיוצאת לו מהרגל זה פשוט מטורף, הוא מריד את המשקוף כל פעם מחדש, ופעם אחת, שזה היה ביום ראשון, ראיתי אותו, זה היה אתמול, אנחנו מקליטים ביום שני, ישר אחרי המשחק, זה היה אתמול, ראיתי אותו בועט כדור חלש, מדויק לפינה, הביא את הגול, מהצד השני דני עמוס עם טעות ענקית, 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 שיכלה לפתוח פה, אם הוא לא היה טועה, כאילו בסוף נתניה פותחת פה פער למקום הרביעי, ונתניה בו... נתניה מתקבעת שם לדעתי, אבל עכשיו היא
צריכה לסדר את זה. אגב, את ההחמצה של טאומאסי אני לוקח עליי, את ההחמצה של פטריק אני לוקח עליי, אני שמתי אותו קפטן בחלומות, כל מי ששמתי קפטן אני פשוט מחרב לו את החיים. אני חושב שאני אפסיק לשים קפטנים שם, פשוט הורי שחקנים.
תשמע, הוא עמד גם הכי גבוה טאומאסי בגדול, על המגרש, הוא ביחד עם זלטנוביץ' ואמיר ברקוביץ' עמדו הכי גבוה על המגרש.
אגב, רכש נהדר של נתניה, פטריק טאומאסי, אני...
כמעט כל הרכשים שלהם,
רכש נהדר. האמת כן, האמת שכל הרכשים שלהם עונה באמת בינגו מאוד גדול. נתניה, אני חושב שהיא, ציפיתי ממנה יותר בפלייאוף, להיות מאוד מאוד מרעננת בפלייאוף הזה. אני לא יכול להגיד שהיא הכזבה אותי, כי היא עדיין משחקת את הכדורגל שלה, וכדורגל מאוד התקפי, קבוצה שתמיד, תמיד, תמיד חושבת התקפה, כיף לראות אותה משחקים כדורגל. התוצאות קצת מאכזבות, אני חושב שמגיע להם קצת יותר. סכנין, אתה יודע, זה בסופו של דבר, סכנין בבית שלה הייתה צריכה לבוא הרבה יותר טובה ממה שהיא באה, היא פשוט בקושי הגיעה למשחק, היא נתנה טוב, זה...
סכנין עם שתי התקפות לא מוצלחות צריך. מסודרות במשך כל המשחק הזה. אחת מימין, אחת משמאל, אפס מהאמצע, שום התקפה מסודרת מהאמצע, רק שתי התקפות משני הצדדים, זהו, כאילו כאן זה נגמר, סכנין לא, לא התערוע לנקודה הזו, סילובה סמר לפני כמה מחזורים, אני לקחתי פעם הפסטיבל של נתן עבוד 15, הוא לקח לנתן פשוט נקודה וזהו, לא, לא יותר מזה. הוא לא יכול להגיד שהוא ונתן לבאותם באותה רמה כרגע, כי סכנין לא נראים...
סיכם לנו את המשחק הזה, נכון.
הוא עשה דבר אחד שהרס לו את המשחק, אני חושב. אני חושב שהוא הרס לעצמו עם ארואן קאבה בלם. אתם מכירים כבר את הקמפיין שלי, והוא פשוט הורס לי את הקמפיין. והוא הורס למרואן קאבה, כאילו... הוא נתן משחק שקט, אבל הוא לא יכול לתרום בשום דבר מעמדת הבלם, כמו שיכול לתת לנו מעמדת הקשר האחורי, שכמו שדיברתי על זה כל כך הרבה פעמים פה, שהוא נותן לקיאה לחופש הפעולה, ונשאר אחראי ומסודר, וגם מדי פעם גם דוחף את הכדורים שלו, הוא הכניס אותו שריק בלם, וגם זה היה נראה קצת יותר מפוזר בקישור עם שוקרני וקונטה, וזהו, אני חושב.
קאבה גם עמד הכי נמוך בסכנין.
הכי נמוך.
באופן מפתיע, כי אומרי בן ארוש הוא זה שעובל כדור יותר,
כן.
אז אני באמת לא מבין את ההחלטה של סילבס, מצטרף אליך לטענות.
אגב, אני אסכם את, ככה, את המעבר על המשחק הזה בקריאה למאמני ישראל. מה שעובד באנגליה לא יעבוד בישראל, כשרים אחורים הם לא בלמים. באנגליה זה עובד בסדר גמור, לפעמים גם בספרד בקבוצות מסוימות, אבל פה בארץ
זה מגנים שמאלים. בארץ מגנים שמאלים עובדים לבלמים.
דרך אגב, אני חושב שזה כן יכול לעבוד עם כמה, בוא נגיד שאם תיקח את דן גלזר ותשים אותו בלם, אני כן חושב שזה יכול לעבוד, אבל ספציפית עם ארואן קאבה פחות.
אז מפה נקרא לסילבס להפסיק עם זה, אם הוא ירצה לסיים את העונה הזאת עם אירופה, משם נעבור למאבקי התחתית, בוא נגיד ש, אתה יודע, במעבר לנוף הגליל בית"ר ירושלים, בית"ר ירושלים הגיע למשחק ביום ראשון ש... הקבוצות עשו בשבילן את העבודה, הפסידו את המשחקים שהם צריכים להפסיד, בית"ר ירושלים פשוט באה נוח למשחק, אני יכול להגיד שאני קודם כל יפרגן פה בענק לניסים, שצדק, אני הייתי הפסימי יותר בעניין הזה, אני לא חשבתי שבית"ר ירושלים תפתח את הפלייאוף בצורה כזאת, שתי ניצחונות, חשבתי שיהיה יותר קשה, ניסים אמר שלדעתו בית"ר ירושלים תפתח טוב, ובאמת תסיים, כאילו מאוד מהר תישאר בליגה, אז אני חושב שהניצחון הזה בנוף הגליל די הכניס רגל וחצי את ביתר ירושלים להישארות. לא היה משחק מאוד גדול של ביתר ירושלים, בשונה המשחק נגד אשדוד. לא היה פה איזשהו באמת משחק גדול, אני כן אציין לטובה את המשולש הזה של אוחנה, אסלבק ושואה, שעובד טוב, אסלבק עדיין ממשיך להחמיץ, אתה יודע,
אני
אפשר
להפסיק. אני אפשר
לחתול להפסיק, שיפסיק להיות חתול. הוא שחק עם בואצ'י עדיין לא קשיר ב-100%.
אני לא חושב שזו הסיבה, כמובן שבואצ'י זה חלק מהסיבות, כן, אבל אני חושב פשוט שאם אנחנו לוקחים רגע את אוחנה, שואה ואסלבנק, יש לנו את אוחנה ושואה ששניהם שחקנים שמקבלים את הכדור לרגל, ויש לנו שחקן שצריך לדעת לעשות את התנועה לתוך הרחבה, לתוך העומק, ואסלבנק זה שחקן שלא משנה איזה שהוא מחמיצן, הוא פשוט יודע לעשות את התנועה הזו לתוך הרחבה, תנועה בלי כדור, שלא שואה ולא אוחנה יודעים לעשות את זה. וגם בועד שאני לא סגור על כמה הוא יודע לעשות את זה, אבל אסלבנק מאוד מאוד חשוב במשולש הזה, גם אם הוא לא כובש, גם אם הוא לא כובש הוא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם זה שהוא נכנס לרחבה הוא מפנה שטחים, הוא נותן להם יותר פתח, הוא מושך איתו שחקנים, זה דברים שלא בהכרח רואים אותם, לא בסטטיסטיקה ולא לא בגולים ובשערים, אבל לא בגולים ובשולים, אבל זה מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב.
העניין הוא שהחמצה אחת אני אוריד לאסלבנק, וזה גם נקודה לרעת יגאל פריד שניהל את המשחק, אתה עומד ליד ההתקפה, וזה היה כל כך ברור, המשיכת חולצה הזאת של אסלבק, זה החמצה שנבעה מהמשיכת חולצה מאחורה של, שמשכו לאסלבק, לא הלכו אפילו לבר או לבדוק את העניין הזה, אני חושב שפה זה נקודה לרעה של פריד, שגם היה מאוד מאוד קרוב למהלך, והיה צריך רגע לעצור ולהסתכל על זה שוב, אני לא התעקע לזה יותר מדי, אבל אסלבק בסוף מגיע להזדמנויות, תשמע, הוא הביא לנו נקודות העונה, אוקיי, נגד סכנין, נגד אשדוד, משחק קודם, 3 נקודות, זה, הוא כבר שווה לנו 4 נקודות, אבל הוא גם אפשר להגיד שהוא גם לקח לא מעט, ואני כן הייתי מריץ דווקא שהוא אוחנה זריאן, אני חושב שזריאן גם שנכנס למשחק אתמול, הוא היה יחסית בסדר, מהפציעה שהוא עבר, הוא עבר פציעה לא קלה, בוא לא נשכח שהוא כמעט 3 חודשים לא ראה דשא, חזר יחסית בסדר, נגד מכבי חיפה לפני תחילת הפלייאוף היה בסדר, וגם היה איזשהו, אתמול אני חשבתי שגם נעשה את 3 ו-4, לא בגלל שבתאו שלהם שחקה כדורגל גדול, זה פשוט נוף הגליל, לא הייתה קיימת הגנתית, כאילו גם לא הייתה קיימת הגנתית, התקפית היא די איבדה הרבה כדורים, ואולי אלעד גם יחזק אותי בעניין, שזאת, בעניין הזה של הסטטיסטיקה, מבחינת איבודי הכדור של נוף הגליל, זה נראה שהיא מאבדת מלא כדורים, גם בית"ר איבדה לא מעט כדורים, אבל בית"ר ירושלים בסוף באה עשתה את העבודה שלה, לקחה את 3 נקודות מצטדיון גרין, לא אגיד שזה היה צטדיון קשה, כי נוף הגליל לא באמת קבוצה ביתית מטורפת, אבל תודה,
אני אגלה לך גם סוד, הם גם לא קבוצת חוץ מטורפת.
כל אחרון, אבל אני חושב שזה המסמר הראשון, ההפסד הזה זה המסמר הראשון של נוף הגליל, המסמר הראשון שמתחיל לדפוק ככה בארון הירידה, וברדה יצטרך, אתה יודע, אני מאוד אוהב את ברדה, גם בתקופה שלו בביתר ירושלים עם דרפיץ', בוא נגיד בשני הקמפיינים, בשני הקדנציות שלו בביתר ירושלים עם דרפיץ', אני מאוד אוהב את ברדה, את הניהול משחק שלו, את האמונה בצעירים, אבל במשחק נגד ביתר ירושלים, אני חושב שהוא די שגע גם בהרכב, לא לעלות, לא את אוגו, לא את קיזיטו, שחקנים שיכולים לפתוח כמעט בכל קבוצה בליגת העל, בטח ובטח בתחתית, שאתה גם במאבקי תחתית, צריך לעלות את השחקנים האלה, לעלות איזשהו פיזיות גם לאמצע, וואו.
בדיוק ספרתי.
במשחק אחד, אגב, זה היה המספר של, אתה יודע למה המספר 52 בודק כדור זכורים לי, זה היה, זה זכור לי, כי אני זוכר שהיה לי מוחמד עבר למכבי חיפה, אז הרבה עוד ביתר זכרו לו את המספר הזה, הוא היה מספר אחד בביתר בודק כדור, אז כאילו 52, וזה במשחק אחד. טוב, זה קבוצה שלמה, אבל עדיין זה מספר מאוד מאוד גדול, ובטח לקבוצה שנאבקת על ירידה. ככה יורדים ליגה. נוף הגליל היא בעצם מראתה איך קבוצה יורדת ליגה, לא כל כך הייתה במשחק הזה, גם בית"ר ירושלים, אני לא יכול להגיד שבית"ר ירושלים הייתה במשחק הזה כל כך, אוחנה ממשיך את, אגב, מוחנה ממשיך את הכושר הנפלא שלו, והוא האיש שלנו בפלייאוף, כאילו מתחילת הפלייאוף, זה האיש שמריץ אותנו, זה האיש שעושה פה את ה... זה האיש שגם עושה את ההבדל.
אני חושב שיש לכם איש אחר. אני חושב שדן עזריה, זה דיבור החזק בביתר ירושלים.
דן עזריה הוא בינגו אדיר של אבוקסיס. אגב, אני גם חייב לפרגן לאבוקסיס, שאני לא אשכח, כאילו, יוסי אבוקסיס, אתה יודע, אני אקח אירוע אחד גם במשחק נגד נוף הגליל, מעיפים שם את אורן ביטון קם, מקלל, לא אחזור על הקללות, מתחיל איזושהי פרובוקציה מסוימת, ופשוט אבוקסיס, באמוק אדיר, דוחף, מושך לו את החולצה, ופשוט בעצבים גדולים, אני יכול להגיד לך שממה שאני יודע שנאמר שם על ידי אבוקסיס, זה פשוט הוא נאמר לו, אתה לא תשאיר אותי בעשרה שחקנים, אתה לא תעשה את השטויות שלך, תתחיל להתעורר, עובדה שזה עבד, כי ביטון היה מעורב בשער השני, הוא זה שהרים גם את הכדור, והוא באמת שיפר את המשחק שלו גם מאותו ככה עצבים של יוסי, יוסי אבוקסיס, האיש שלנו לגמרי בפלי אוף הזה, הניהול משחק שלו הוא מדהים, זה כבר המשחק שני רצוף שהניהול משחק מדהים, חילופים בזמן, חילופים במקום, אגב גם חייב לציין שהפעם החילופים התקפיים, בשונה ממשחקים של יוסי, יש לכם עוד מה לומר על המשחק הזה, ביתר ירושלים, אתם חושבים קודם כל ביתר ירושלים נשארה, אני חושב שזה רגל וחצי, עדיין לא נשארה.
כן, כמעט נשארה.
אני כמעט בטוח שכן, זהו, רק חשוב לציין באמת את המשחק מלחמה של ביתר, שיחקו טוב, באמת, נלחמו על כל כדור, באמת שיחקו פחות כדורגל עכשיו מבריק, ויותר כדורגל של לרימה ותעוזה, ותשים לב גם ב... בוא נגיד, תסתכל על המפת פעולות שלהם, תשים לב איזה יופי הם מצטופפים באמצע, לעומת הפריסה של נוף הגליל, שמאוד ברחה לצדדים, ביתר שיחקה טוב, מחיאס ראוי גם לציון לטובה, שבאמת...
לגמרי.
באמת אחלה בלם, וכחלק מקמפיין הפועל תל אביב ללהביא שחקנים מביתר ירושלים, כבר יש דיבור על זה שרוצים אותו בעונה הבאה, אבל בוא נראה.
אני לא חושב שישלמו, כי יש לו, הסעיף שלו, אגב יש לו סעיף מוזר בחוזה, יש לו סעיף שהוא יכול, אפשר לקנות אותו, כל קבוצה בליגה שלנו יכולה לקנות אותו, בעלות של 900 אלף יורו, למי שכאילו שהוא מסיים את השאלה שלו עכשיו בביתר, כאילו לביתר יש אופציה ראשונים, לקנות אותו ב-900 אלף יורו זה לא יקרה, כי לביתר גם אין את הכסף לזה, אני לא יודע אם הפועל תל אביב תקנה, אני לא יודע אם הפועל תל אביב תזרוק את הכסף הזה.
בסכום כזה בוודאות שלו, אני יכול להגיד לך.
זה בעצם הסעיף בחוזה, אם לא הם ממשו את ה-900 אלף יורו, הוא חוזר לקבוצה שלו.
אני רק אגיד משהו אחד על נוף הגליל, אני עדיין חושב שהם יישארו בליגה, הפער ביניהם לבין הפועל ירושלים, 3 נקודות, כן. בסופו של יום הם 21 נקודות, מכבי פתח תקווה הם 23 נקודות, והפועל ירושלים הם 24 נקודות. בהתחשב באיך שהפועל ירושלים משחקת, בהתחשב באיך שמכבי פתח תקווה משחקת, ובהתחשב באיך שנוף הגליל משחקת, נוף הגליל היחידה שיוזמת, היחידה שמעזה, היחידה שמנסה, היחידה שבא לשחק התקפי ופתוח, משהו שאי אפשר להגיד לא על הפועל ירושלים ולא על מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, אנחנו ניגע בשתיהן ממש עוד רגע, שתבינו כאילו
סתם. אגב היא גם כבשה במשחק הזה נוף הגליל, השאר נפסל אמנם, אבל היא גם הגיעה לי כאילו, זה לא שהיא לא הגיעה להזדמנות, היא הגיעה להזדמנות, היא יצרה, יזמה, אגב גם איתה מרניצה לה במשחק טוב.
ויש לו מפגש נגד מכבי פתח תקווה, היא יכולה לנצח אותו, עם כל הכבוד.
והפועל ירושלים.
לא, הפועל ירושלים נגמר 0-0.
נכון, הפועל ירושלים שיחקו 0-0, נכון.
אבל יש שם עדיין מפגש מול מכבי פתח תקווה, היא יכולה לנצח אותו, זה לא משהו שהוא תלוש במציאות, אם היא מנצחת אותו פתאום כל התחתית נראית אחרת. בוא נראה, ארבע מחזורים לסיום, זה יהיה מותח עד הרגע האחרון. למרות שהקבוצה
הכי מעניינת... טוב, כי מבניין נוף הגליל אני פחות.
כן, למרות שהקבוצה הכי מעניינת, כביכול יצא כבר מהתחרות כמעט, אבל עדיין, יהיה מותח עד הסוף שם.
אז משם ל... בוא נגיד... חתואל 2, אתם יודעים, ראיתי היום ציוץ בטוויטר, שמישהו שאל, מישהו יכול להסביר לי מי זה שבירו ומי זה חתואל. אני מוכרח להודות שאם תראה לי את שניהם, אחד ליד השני, אני לא יודע מי זה מי.
שבירו לדעתי המוכשר יותר, אני חייב להגיד.
הם נראה לי די דומים, אבל...
מה ששבירו עושה העונה זה פשוט מספרים מטורפים.
כן, האמת ששבירו יש לו עונה מדהימה, הוא עם צמד ובישול. נכון, צמד ובישול נגד הפועל ירושלים.
שער ובישול. הוא נגמר 2-1, הוא עם 10 שערים מתחילת העונה, שני בישולים, 12 שערים כבר מעורבות, אותם מספרים של רוקביצה דרך אגב, רוקביצה שיחק טיפה פחות, אבל מצד שני, לשבירו אין את הספקים של הכדור, שמי שיכול לספק לו את הכדור, בצורה איכותית כמו שיש להפועל באר שבע, אני חושב שהוא עונה מטורפת.
זה רק מדגיש את ה... קודם כל זה רק מדגיש את איזה שחקן, אין לו את מי שבאמת יספק לו את השחקנים, כמו שיש לניקיטה בבאר שבע, והוא באמת עם מספרים מדהימים, קריית שמונה בסוף מנצחת המשחק, אני יכול להגיד לך שצרחתי אש, כאוהד ביתר זה שהפועל ישבו, חשבתי שהם עושים טקו, והביתה בדלי בנוף הגליל מאוד מאוד קרובה, והמשחק היה בשבת, אבל קריית שמונה בסוף עשתה את העבודה, ככה באמת בהובלה של שבירו, היה לו משחק מעולה, והפועל ירושלים, אתה יודע, רשמת פה ככה לפני את הטעויות בהגנה שלהם, ו... אני גם לא מבין את ה... אתה יודע, אני באמת לא מבין את זיו אריה, כאילו, כל כך הרבה טעויות בהגנה, חוזרות על עצמם. כאילו, תעשה שינוי, שינוי מערך, שינוי, אתה מתמודד על ירידה. אתה לא בחוב מבטחים, אתה לא מגיב.
הוא הגיע למצב, אני אגיד לך מה, הוא הגיע למצב שאין לו מה להפסיד, הוא פשוט, הם ירדו במחצית כשקריית שמונה ביתרון, למחצית השנייה מלאו אחרת, הם היו הרבה יותר טובים מקריית שמונה, הם גם ישבו, מגול של אגדה, טעות מאוד גדולה של אלה ג'אפר בעבירה, עבירה מאוד לא מחויבת, אבל המשחק ההגנתי שלו, אם חשבנו שהדבאיו הבעיה, זה לא רק הדבאיו, מלמוד בהופעה לא טובה, כאב לראות אותו מתפרק בסוף המשחק, אבל אני אגיד שזה הבעיה היא לא זה שהוא ניסה יותר מדי, אלא שאין לו יותר מדי, הקבוצה לא נבנתה טוב. וגם אנחנו, כמו שמעתי גם את קופר אומר את זה, אבל גם אנחנו הסערנו לגבי ברייטון ונבקרה, ואמרנו שהוא שחקן שאין לו חשק, ושחקן שבאמת אין לו יותר מדי מה לתרום לקבוצה, והוא לא באמת רוצה לשחק כדורגל, ועל היום הראשון כבר נתפס משתקר בירושלים, או אני לא זוכר מה עושה, נהג בשיחות. ידענו מההתחלה שזה מה שיקרה, חבל שהם לא מקשיבים לנו כנראה, כנראה גם לקופר, אם הוא אמר את זה גם, אז הם די מביאים את זה על עצמם, אני חייב להגיד את זה.
אגב, אני בגול השני, אני כאילו, כן, תשלים.
אני בגול השני אמרתי כאילו, מה קורה פה, איזה טעות, שבירו פשוט קרא את המהלך כל כך נכון, והצליח לשחות מזה בישול אדיר לשקר, אבל טעות, לא, אז הוא היה ברמות, בהגנה, ברמות.
אגב, אני באמת כאילו, אני לא יודע אם הפועל ירושלים תישאר או לא, מאמין שלא, אבל מה שאני כן יודע, זה גם ראיתי את זה, לא מעט אנשים, גם אנשי ספורט שרשמו את זה מיום שבת, אני בטוח שגיא בדש כן יישאר בליגה שלנו, בליגת העל, אני חושב שהוא שחקן נפלא. אני חושב שאם הליגה שלנו הרוויחה משהו מהפועל ירושלים, זה באמת לגמרי את גיא בדש, לא רק אותו אגב, גם את, יש להם את הילדון, תזכיר לי שמו?
גוני נאור.
לא.
גוני נאור.
גוני נאור בהחלט, יש גם את פרץ? לא פרץ. אלעד.
יש את אגדה.
אופק ביטון. אופק ביטון אבל מושל מהפועל תל אביב.
כן.
אופק ביטון, לא, קודם כל אני אומר שהליגה שלנו הרוויחה. אופק ביטון יכול להיות שיחזור להפועל תל אביב ויראה שם השנה בסגל, ספסל. יש לנו גם את גוני נאור ואת גיא בדש. הליגה שלנו בסוף הרוויחה משהו מהפועל ירושלים. הפועל תישאר או לא, אני לא יודע, אבל לפחות זה מה שלקחנו מהם.
שימו לב רק על איתמר שבירו עם אקס-ג'י, הכי, יש, בוא נגיד, בכל הליגה, דין דוד 15, וויליאם אגדה. וויליאם, איפה זה? וויליאם אגדה שני, טורג'מן שלישי, ושבירו רביעי. שבירו עם 12 אקס-ג'י 10 גולים, לעומת אגדה עם 14 ו-6, דברים כאלה.
זה מטורף, זה מספרים כאילו של בלי נספחים לעומת אגדה, כאילו בשביל אגדה.
כן.
הוא כביכול על הנייר, למי שלא הבין, מבטיח 14 שנה.
שבור מושל בקריית שמונה, נכון?
כן, מושל הפועל באר שבע, מושל מהפועל באר שבע. ושבירו...
דוד לדוגמה 15 ו-15, אבל שבירו בדיוק, אבל שתבינו את הרמה של שבירו. זה היה הכוונה.
שבירו, מי שתיקח אותו עונה הבאה תזכה, בין אם זה הפועל באר שבע, בין אם זה קריית שמונה, תצליח להשאיר אותו, שכל קבוצה אחרת בליגה.
אני מאוד אשמח לראות אותו בבית"ר ירושלים.
אני בטוח שלא רק הקבוצה שלך.
יופי שבירו.
בוא נעבור לזה, אתה יודע, מכבי פתח תקווה. אי אפשר לדבר על מכבי פתח תקווה, לדבר על לוזון. אתה יודע, כל פעם נותן איזושהי הברקה חדשה לתקשורת, אני באמת לא יודע מאיפה הוא מביא את ההברקות האלה, עוד הפסד של מכבי פתח תקווה, ואתה יודע, מה שאני לוקח במשחק הזה, זה את התגובה אחרי השער העצמי, את התגובה של התסכול, של לזרוק את הכל, זה בעצם הייתה מכבי פתח תקווה במשחק הזה, סמי חשדות בא לצאת, כמו שרשמת לנו, לצאת לים, באמת אחרי עונה לא פשוטה של אשדוד, עונה מאוד מאוד לא פשוטה לקבוצה שעשתה פלייאוף עליון, ופתאום נסיים בפלייאוף התחתון עם ככה פזילה לגבי ירידה, אז באמת נתן לה קצת איזשהו שקט לסיים את העונה הזאת, העונה המסויטת הזאת, ולהישאר בליגה. מכבי פתח תקווה, אני, תשמע, אני כאילו, יכול להגיד לך שיש לנו מאבק ירידה, אם בתחילת הפלייאוף הייתי אומר לך שהפועל ירושלים ונוף הגליל ירדו, עכשיו אני לגמרי לא בטוח. כאילו נוף הגליל אני חושב שכן ירדו. נוף הגליל ירדו, אבל אם זה מכבי פתח תקווה והפועל ירושלים, הם עושות פשוט תחרות מיותר גרועה. זה מאוד קשה לבחור ביניהם.
אני אגיד לך מה. אני, עמית, אתה זוכר בפרק הראשון או השני שלי, דיברנו, זה בדיוק היה שקלינגר נכנס, ואני אמרתי, אני אמרתי שזה מה שהולך לקרות, שאי אפשר להביא מאמן ש... בוא נקרא לזה חולה, כאילו, כמובן שלא בקטע של איזה חולה מקצועית, מאמן שכרגע נכשל בקבוצה אחרת, ותוך שלושה ימים הולך לקבוצה תחתית, זה פשוט לא בריא למערכת, זה לא בריא למועדון, והוא לא יכול לתרום שום דבר, אני אמרתי את זה, ואני גם אני חושב...
גם אמרת שזה לא בריא, לא, חייב תקופת צינון.
ברור, חייב תקופת צינון, חייב קצת לשבת בבית, באמת לחשוב על מה לא עשית נכון, לא היה לו שנייה לחשוב מה הוא לא עשה נכון בפועל תל אביב, מיד נכנס למכבי פתח תקווה, ותשמע...
ולמערכת חולה.
ולמערכת חולה, עכשיו יש פה שתי אופציות לקלינגר, אתם צריכים להבין, או שהוא יורד ליגה, או שהוא יורד ליגה, ואז הוא גמר לעצמו את הקריירה, כי אני לא רואה קבוצה שלוקחת אותו כבר בליגת העל, זה באמת יהיה...
אני חושב שהוא חלק מהגלגל, אני חושב שהוא נכנס כבר לגלגל של סילובס, קורצקי, דראפיץ', כל הגלגל.
מימר.
מימר, בדיוק. הוא חלק מהגלגל לדעתי.
לא, אני גם חושב, אני חושב אבל שהוא ירד, בוא נגיד שבגלגל הוא כרגע יהיה בלמעלה, הוא לא יקבל לדעתי קבוצה בקרוב אחרי זה, או שהוא מפותר עוד העונה, ואז הוא מפותר משתי קבוצות בעונה אחת, ואז זה גם להיכנס לברוך. וזה מה שקורה, שמכניסים ראש חולה למיטה חולה. זה מה שקרה.
אני חושב שאת הטעות הוא עשה עוד הרבה לפני, זה מהמעבר מהפועל חיפה לביתר ירושלים, ובאמצע העונה, ולהשאיר את ביתר ליגה, ואז להיות מפוטר מביתר בתחילת עונה, ואז שם הוא התחיל את הסבב הלא טוב, שם זה בעצם התחיל לדרדר, ואז אתה יודע, לתפוס את הקבוצות, ולהיות בהפועל תל אביב, ולהיות, פשוט לא לעשות איתה כלום.
לא, אני לא מסכים שהוא לא עשה כלום עם הפועל, אני לא מסכים שהוא לא עשה כלום עם
הפועל. אני משווה את זה לרפואה, אני חושב שהפועל תל אביב, מאיך שהיא נראית עם קלינגר, לאיך שהיא נראית עם רפואה, זה שני דברים שונים לגמרי, אני חושב שהפועל תל אביב נראית הרבה יותר טוב עם רפואה.
אבל צריך לזכור גם לקלינגר שהוא היה פה, לא, בסך הכל אולי היה פה רק העונה הזאת, הוא עשה לפני זה עוד שתי עונות, הביא אותנו לגמר גביע, לחצי גמר גביע, פלייאוף עליון פעם אחת, הוא כן עשה דברים, אני חושב שהנזק הכי גדול זה פשוט התקופה צינון, הוא היה צריך לשבת קצת בבית ולחכות, בוא אנחנו שכחים שלפני כמה זמן זה היה, לפני שנה וחצי אני חושב, שקלינגר העלה אותנו לפלייאוף עליון ודיברו עליו ועל סיני לנבחרת, תראה איפה הוא נמצא.
אחרי ניסו ביטן, אחרי שניסו ביטן הגיע.
נכון.
בדיוק, הוא עשה את הריצה שלו, אחרי זה דיברו עליו ועל סיני לנבחרת, תראה לאיזה מקום הבן אדם ידרדר בעונה וחצי, אתה מבין?
זה הכדורגל הישראלי.
לא, אני חושב שזה יותר מדי פזרנות, אני חושב שזה בדיוק זה, זה בדיוק לא לחכות.
זה האופי, זה מאפיין את המאמן הישראלי, לא?
לא, אני לא חושב שזה מאפיין את המאמן הישראלי, אני חושב שזה מאפיין אותו, אני חושב שהפלסטר התקלף, בוא נגיד ככה, קלינגר זה לפחות לדעתי, לא בכוונה לפגור משהו, אבל הוא פלסטר, הוא מאמן שהוא פלסטר, הוא מגיע לקבוצות המעט לנסות לתקן אותם, ושהוא מתקן אותם, אין יותר את השימוש הזה, כי הוא לא מצליח לקדם, הוא לא מצליח להביא את הקבוצה הלאה, הוא לא מצליח להעלות את העוד מדרגה הזו, פרט להפועל חיפה ולעבודה שהוא עשה שם, אני באמת לא זוכר את תקופה מעולה שלו, ושוב, יכול להיות שהוא, חושב שהוא אחלה מאמן, אני שפחות חושב ככה, וזהו, אני חושב שפשוט הפלסטר יתקלף, זה ההגדרה שלי לזה.
זה בדיוק היה הביקורת שלנו כאוהדי הפועל תל אביב עליו, דרך אגב, שסבבה, עשינו את הדברים שעשינו, מה הלאה? לא היה הלאה, ואני חושב בדיוק כמוך לגביו, עוד פעם, עם כל ה... הוא אחלה בן אדם, כן? צריך לציין שהוא לא עושה משהו רע לאף אחד, והוא אחלה, הוא אחלה בן אדם, פשוט חבל.
נסכם את זה ככה עם קלינגר, יכול להיות שהוא בחוץ פעמיים באותה עונה.
ג'רפי במשחק ענק, דרך אגב. יואב ג'רפי במשחק ענק, מהצד של אשדוד, כמה הצלות גדולות, זהו, אחלה משחק, יכול להיות שהוא...
בכללי הוא באחלה עונה, אחלה עונה לג'רפי יש.
יחסית לקבוצה שלו באחלה עונה, בעיקר בשני המשחקים האחרונים, אני חושב שהוא מביא את הטון, בעיקר עכשיו, ברגעים הקריטיים.
אנחנו נמשיך למשחק האחרון, ואיתו גם נסיים, זה בעצם משחק המחשבות, מצד אחד קורצקי שחושב על קריית שמונה, מצד שני אלישה שחושב על חצי גמר הגביע, וזה ככה התנהל המשחק, פשוט שתי קבוצות ש כמו שגיא, כמו שעמית רשם לנו, משחק שלא הבטיח כלום וגם קיים כלום, פשוט שתי קבוצות שלא, אתה יודע, לא ראיתי כדורגל גדול משניהן. חדרה, האמת שאני לא רואה מהם כדורגל מתחילת הפלייאוף, הם פשוט באו לנוער.
זהו, זה שתי קבוצות שהבטיחו הישארות בליגה, זה שתי קבוצות שבאו נטו, זה כמו ילד שמגיע למסיבת יום הולדת שהוא לא רוצה להיות בה, זה בערך אותה סיטואציה. שתי קבוצות שבאו במקום שלהם שאין להם על מה להילחם, זהו, מפה זה היה כמה ענקים של המקום.
זה היה נראה כאילו הפועל חדרה, וזה כמו, בדיוק נתת דוגמה מאוד מאוד יפה, מטאפורה כזאת על הילד ביום הולדת, זה כאילו שני ילדים, אז אני מכניס את הפועל חדרה וחדרה, שני ילדים ביום הולדת, ששואלים אחד השני מה אנחנו עושים פה. זה ככה היה נראה המשחק, וזה ככה נראה הפועל חדרה וגם הפועל חדרה מתחילת הפלייאוף. פשוט שתי קבוצות ששאלות עצמן, מה אנחנו עושים פה בפלייאוף התחתון, אבל הם יצטרכו לסיים את העונה ובאמת לשאול את השאלות האלה, איך הם הגיעו למצב שהם בפלייאוף התחתון משחקות בלי כדורגל. אין כדורגל, לא היה כדורגל במשחק הזה. הפועל חיפה באמת חושבת על החצי גמר. הדבר הגדול שהפועל חיפה תיקח במשחק הזה, וזה דבר מצער בשבילה, זה את הפציעה של חנן ממן, שכנראה גמר את העונה. היא מפציעה מאוד כואבת, וזה יכול להיות מאוד מאוד להשפיע גם על המאבק בחצי גמר. כי הפועל חיפה בסוף סיימה דרבי מאוד חיובי בשבילה, הפסידה אותו, כן? אבל היא שיחקה מאוד מאוד טוב בדרבי האחרון, בעיקר בזכות חנן ממן, אז היא תגיע לה, היא הפסידה במשחק, אתה יודע, משחק של כלום, באנו ככה למשחק של לנוח, אבל בסוף יצאנו ממנו עם עבדה לא קטנה. חדרה, אין הרבה מה להרחיב על חדרה, כי חדרה באמת באה להסתכל, להעביר את הזמן, פשוט להעביר את הזמן בפלופות שתיגמר העונה, כי הם צריכים להיות פה. הם לא יכולים לשבת בבית ולהפסיד טכניקות משחק.
דבר אחד אני חושב על חדרה, שפשוט כל אחד שם מכין את עצמו לעונה הבאה, ולא בחדרה. זה ככה נראה, קורצקי מכין את עצמו לעונה הבאה כבר בקריית שמונה, הוא סגור, סיסי אני מאמין שלא יישאר שם, פולקוצ'נקו באו בהשאלה, לא? הוא חוזר לחיפה.
לא, הוא לא חוזר לחיפה.
הוא מסיים חוזה. לא בטוח שם. לא בטוח שגוזלן יישאר, לא בטוח שלבקוביץ' יישאר, יש כבר...
אתה יודע שנתת פה אמירה, שאתה יודע, יש הרבה אמירות על קבוצות ועל שחקנים, שכולנו יכולים להסכים או לא להסכים. אני חושב שמה שאמרת עכשיו, אני לא חושב שיש מישהו שלא יסכים. ככה זה נראה, כאילו כל שחקן בחדרה נראה כמו... כאילו יש לו חוזה מוכן בקבוצה אחרת.
לא, הם כבר נראים בקיץ, כן, הם כבר נראים בקיץ, כל אחד.
כן, הם כבר, סיסי כנראה כבר חושב על הקבוצה הבאה, וגם גוזלן, וגם מקסים, מקסים בטח יצא לאירופה, הבנתי שלא מעט קבוצות גם רצו אותו בינואר.
בצדק,
נכון, בצדק לגמרי, יש לו עונה מעולה בחדרה השנה, וככה זה נראה, אתה יודע, שכל כמעט רוב הסגל שלך חושב על הקבוצה הבאה, וגם המאמן שלך, שכבר חתם בזמן שהוא מאמן את חדרה, חתם כבר על חוזה וסגר בקריית שמונה, אז ככה זה נראה, וככה זה גם יראה אולי שנה הבאה, אולי חדרה היא היורדת הבאה, אני לא יודע, כי אם זה באמת המצב
שכל שחקן
שם כבר...
זה כל שנה,
נכון,
כל שנה זה קורה
בחדרה. זה לא קורה.
כן, אבל אתה יודע, היא תאבד בסיס. היא הפעם תאבד בסיס מאוד מאוד גדול, אם היא מאבדת את סיסה, את מקסים, את גוזלן, את...
בדיוק, איכשהו היא תמיד משתקמת, מביאה איזה זרים איכותיים, מה שהכי יצחיק אותי זה אם פתאום אנחנו נראה דראפיץ' בחדרה, זה בכלל יגמור אותי. אבל...
דראפיץ' יותר קרוב לבאר שבע משהו לחדר.
לעשות חילוף שם עם זה, אבל...
האמת שדראפיץ' יותר קרוב לבאר שבע. הבנתי שדראפיץ' קרוב, ואפילו אלונה רוצה את ברדה ביחד איתו שם בבאר שבע. למרות ששניהם אמרו שהם לא יחזרו לאמן ביחד.
אני רק דבר אחד שקשה לי להבין, זה כל בעלים פה אומר, אני רוצה כדורגל חיובי, ואז מביא מאמן יותר הגנתי מהמאמן שהיה לו. זה הדבר שהכי מצחיק אותי פה בליגה.
אני חושב שהדבר הכי שחדרה לקחה מהמשחק הזה, זה את השילוב צעירים שלה. הם התחילו לעלות הרבה מאוד שחקנים מהנוער בתקופה האחרונה. במשחק האחרון, אפי קטן סירי, גילד אברמוב, אביב לין, ליאב פרדה, אוואג'ו אספה, אביאל בן חמו, כמובן שיש גם את עמית מור שכבר סירי מספר פעמים, הם מנסים להנחיל פה תרבות נוער בקבוצה שלה, קבוצה שבדרך כלל לא מעלה שחקנים מהנוער, בשנים האחרונות לא העלו הרבה שחקנים מוכשרים מהנוער, ולאט לאט זה מתפתח, גילד אברמוב היה החלוץ של כל הדבר הזה, ועכשיו כבר 5-6-7 שחקנים.
אגב, אני חייב לציין שיש כמה שחקנים באמת בחדרה שאני מאוד אוהב לראות את אביאל בן חמו ואת עמית מור שציינת, וגם את גלעד אברמוב, והייתי גם מוסיף את, את סטיבן אלפר, אני חושב שהוא אחלה שחקן, הביא אותו...
רכש זר, כן? יודעים לפגוע בזה.
רכש שהביא אותו בינואר, בעברה חופשית, ואני רואה ממנו דברים יפים, כי אני רואה אותו משחק, והוא שחקן מאוד מאוד נחמד, הייתי שמח גם לראות אולי בקבוצה קצת יותר מחדרה, או שאני חייב לזה בחדרה, היא הפכה להיות קבוצת ליגת העל, כמו שגם אמרתם, שאומרים כל עונה היא תרד, אבל היא נשארת, והיא באמת הפכה להיות קבוצת ליגת העל קבועה.
דרך אגב, אפרופו ירידות וחדרה, מרמנטיני חוזר אליהם כנראה העונה הבאה, אז זה גם...
הוא שאל לבאר שבע?
כן.
אז הוא יחזור.
אז הוא יחזור, הם לא יממשו את האופציה, וזה גם כן אחלה חיזוק לקבוצה הזו, שיכול לגרום גם יש חלק מהשחקנים להישאר.
עוד ניגרי שבאמת נראה טוב בחדר זה גם מוחמד אוסמן, שהוא גם אחלה שחקן. יש להם שחקנים טובים, אתה יודע, כאילו דיברנו כאן באמת על עניין של עזיבות, אבל אני חושב שהם ישירו איזשהו, אם הבסיס הגדול באמת יעזוב, ששחקנים מאוד משמעותיים לחדרה, כמו סיסה ומקסים וגוזלן, ואם אתה אומר שמרמנטיני יחזור, אז אני חושב שזה איכשהו ימלא את החלל של מקסים.
טוב, נראה לי שאפשר לסכם.
כן, אז עם זה אנחנו באמת נסכם באמת ערב של כדורגל, אני חושב שבאמת המשחק הזה של מכבי חיפה ומכבי תל אביב שוב החזיר לנו את ממחזור שהוא מאוד הפכפך בין כדורגל לא טוב לכדורגל טוב, כמו שהפועל תל אביב ובאר שבע נתנו לנו, אז מכבי תל אביב ומכבי חיפה ממשיכים. אנחנו יוצאים לאיזושהי פגרה בפלייאוף התחתון, בשבוע הבא יהיו משחקים רק של הפלייאוף העליון, ועם זה באמת נסיים, אנחנו שוב נזכיר לספונסרים, בעלי עסקים, קטנים, גדולים, בינוניים, כל מי שבאמת ירצה לבוא ולהיכנס לפלטפורמה הזאת של, של פודקאסט הכדורגל, של ניסים חליבה, דסק הכדורגל, להיכנס, להיות איתנו שותף לכל התהליך בעולם הטלגרם, הפייסבוק, האינסטגרם, אנחנו נכנסים מאוד מאוד חזק, אלפי השמעות בפודקאסט שלנו, אתם יכולים להיות חלק, לקחת חלק, לפרסם את עצמכם ובאמת לצמוח ביחד איתנו. עם זה גם נסיים, אני רוצה להגיד תודה רבה לעמית כהן ולילת לוי, אז באמת שיהיה לנו ערב טוב ונאחל תמיד לכדורגל טוב עם... המון שערים.
תודה רבה גם לך, שי.
תודה רבה, ערב טוב שיהיה.